טוב, אני רוצה היום להמשיך את נושא הקטנים ביום כיפור ולהתחיל, יש לנו עוד שתי פגישות חוץ מהיום, נראה לי, נכון? ולהתחיל את נושא איסורי אכילה ושתייה. וגם שם, כמו שעשיתי עד עכשיו, אני רוצה לתת איזושהי תמונה יותר רחבה ולמקם במסגרתה את אכילה ושתייה ביום כיפור. זאת אומרת, על איסורי אכילה ושתייה בכלל, ובתוך זה לראות איפה הוא מתמקם יום כיפור. אז אני אתחיל עם העניין של הקטנים. דיברנו בשיעור הקודם על... דיברנו בשיעור הקודם על הדינים השונים שיש בקטנים. דין אחד זה חינוך, שהוא בפשטות מדרבנן, ראינו את זה בגמרא בסוכה. הדין השני זה קטן וכן נבלות בית דין מצווים להפרישו, שפוסקים להלכה שאין מצווים להפרישו, ואיסור שפייה בידיים לקטנים, שזה לרוב השיטות דין דאורייתא, זה גמרא ביבמות, והוא לא תלוי בגיל חינוך, להבדיל מדין חינוך עצמו, עוד פעם לרוב השיטות. תרומת הדשן רוצה לטעון שכן, פה ושם יש כאלה שרוצים לטעון שכן, אבל התפיסה המקובלת היא שזה לא תלוי בגיל חינוך, כי זה לא נוגע בעצם לשאלה מה קורה לקטן. האיסור שפייה בידיים בתפיסה הפשוטה זה איסור על הגדול. שאם הגדול סופה בידיים לקטן, אז הוא בעצמו באופן הזה עבר איסור, ולכן זה לא משנה בין כמה הקטן, זה רק בגדול. בפעם הקודמת התחלתי להיכנס לעניין של החינוך. אמרתי שיש מחלוקת בין רש"י לתוספות בשאלה האם דין חינוך זה מצווה מדרבנן על הקטן לקיים מצוות, או שזה דין על האבא לדאוג לזה שללמד את הילד לקיים מצוות. לקראת אותו גדול אמרתי שזה שתי משמעויות של המושג חינוך, או שזה כמו חנוכת המזבח, בעצם התחלת הפעילות, שזה התפיסה של תוספות שאומר שהחיוב הוא חיוב על הקטן, או שזה חינוך, כמו שאנחנו מדברים בשפה שלנו היום, לחנך את הילד, זאת אומרת, ללמד אותו לקיים מצוות, זה בפשטות התפיסה של רש"י. ראינו את הקהילות יעקב, שאומר שגם בשיטת התוספות ברור שיש גם מצווה על האבא, חוץ מאשר המצווה על הילד עצמו. הצעתי הסבר לעניין הזה, אמרתי שיכול להיות, שהרי אין, בפשטות לא נראה שיש שני דיני חינוך, יש אחד. אבל יכול להיות שבגלל שמצוות חינוך לפי תוספות שמוטלת על הקטן, היא מוטלת על מישהו שאין לו את האחריות הדרושה כדי לדאוג לזה שהיא תתקיים. אין לו דעת. אז לכן מטילים את האחריות על האבא, וזה המצוות חינוך על האבא. זאת אומרת, מצוות חינוך על האבא פירושה לדאוג לזה שהקטן יעשה את מה שהוא צריך. ואם זה באמת כך, אז יוצא שדין חינוך השני בשיטת התוספות, זה לא אותו דין חינוך כמו רש"י. הראשון ודאי שלא, כי זה דין על הקטן עצמו. אבל גם הדין השני, שאומר שזה דין על האבא ביחס לקטן, גם זה לא מוגדר כמו התפיסה של רש"י בדין חינוך.
איך אתה יכול לפצל את זה בכלל?
למה?
פה על הילד והאחריות של המצווה זה על האבא.
כן.
איך אתה, מה זה?
שואל כאילו שלא היה שיעור קודם. שיעור קודם הערכתי וזה טובה. אמרתי שכשיש, כמו בציבור, בהקל, כאשר יש גורם שהוא אין לו את האחריות, או לא, אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהוא יקיים את חובתו, לפעמים מטילים על מישהו אחר את האחריות שהחובה של האחר תתקיים.
מה בכל זאת ההבדל בין רש"י לתוספות? גם אם נגיד שזה על האב.
עדיין אני חושב שזאת לא הגדרה של רש"י. כי הגדרה של רש"י פירושה לחנך את הילד במובן שאנחנו מדברים עליו היום, ללמד אותו, להרגיל אותו לזה שהוא יעשה מצוות כשהוא יהיה גדול. הדין של תוספות על, לפי תוספות על האבא, זה לוודא שהקטן עושה עכשיו את חובתו. לא להכין אותו לחייו כגדול. יש עליו חובה מדרבנן כרגע לקיים מצוות, אבל הוא לא בר דעת. אז מטילים את האחריות לזה שהוא יקיים עכשיו מצוות על האבא. אז זה שתפקידו של האבא הוא לא ללמד אותו מה לעשות כשהוא יהיה גדול, אלא הוא אחראי לזה שהוא יקיים את חובתו העכשווית. חובה מדרבנן, אוקיי? אז זה הזכרתי שיש ויכוחים לגבי מה זה גיל חינוך. יש כאלה שרוצים להגיד שיש פה איזשהו גיל אוניברסלי, מתווכחים שש, שבע או לא יודע בדיוק מה, אבל התפיסה המקובלת היא שגיל חינוך זה משהו גמיש, תלוי בילד, תלוי במצווה, כל מצווה זה כל דבר לגופו. זה בעצם תלוי בשני, אפשר לומר בשני פרמטרים. אה כן, זה תלוי בשני פרמטרים. פרמטר אחד זה ההתאמה הפיזית של הילד. למשל, הגמרא בתחילת חגיגה מדברת על זה שהקטן שרוכב על אביו לא מחויב בעקל או בראייה. למה? כי הוא לא יכול עוד ללכת וצריך לעלות לרגל. וכיוון שהוא לא יכול ללכת בעצמו, אז הוא לא מחויב. זאת אומרת, גיל חינוך שם מוגדר על פי פרמטר פיזי. זאת אומרת, האם הוא יכול לקיים את המצוות, או קטן שלא יכול לשמור על גוף נקי, כן? גם שם, אז אומרים, טוב, אז זה עוד לא גיל חינוך. לעומת זאת... מה?
קטן שלא יכול לצום
את כל... אני חותר על הצום, עוד רגע נראה מה קורה בצום, אבל כרגע זה עוד המבוא הכללי על חינוך. פרמטר שני זה כמובן הפרמטר המתבקש, זה ההבנה. את משעה שהילד הוא ברחי, שהוא מבין על מה מדברים, שיש טעם להתחיל ללמד אותו את העניין הזה, אז זה גיל חינוך. עכשיו, כמובן, זה יכול להיות שונה בין מצווה למצווה. ברור שכשאתה מלמד אותו תורם, של מה אתה מלמד אותו, יש דברים שהוא עוד לא יכול, יש דברים שהוא כבר כן יכול. במצוות שונות, תלוי מה הוא מבין, מה הוא לא מבין.
יש משהו באופן סובייקטיבי. אם הוא יכול, הוא חייב. אם הוא לא יכול, הוא לא חייב.
למה לא? מה הבעיה?
מה הבעיה?
מי שחייב, מי שחייב, זה מי שהגיע לגיל חינוך. מה זה גיל חינוך? תלוי בנסיבות. מה הבעיה? ממתי גוי חייב במצוות?
לא, אבל אתה אמרת שאם הוא משל, לא יכול לצום, שאתה לא יודעת אם לצום,
עוד לא אמרתי, על הצום לא דיברתי עוד. מתי נתתי מבוא כללי? לצום נגיע עוד מעט. ממתי גוי חייב במצוות?
מרואים? כן?
מרגע שהוא מקיים, עכשיו מרגע ש... מתי הוא חייב לקיים?
מתי שהוא מבין.
ממתי שהוא מבין, נכון? אין שיעור, נכון? ב... תשובת הראש, וחתם סופר מדברים על זה. שיעורים לא ניתנו לבני נוח. לכן אין להם כזית, אין להם שווה פרוטה, אין שיעורים בעצם בני נוח. מה? יש 13, זה רק חזקה דרה. השיעור הוא שתי שערות. לא, לא, השיעור הוא שתי שערות. זה רק חזקה דרה. יש חזקה שמגיל 13 הוא הביא שתי שערות. אז השיעור גדלות, שזה שיעור שתי שערות, לא שיעור גיל 13, ביהודים זה נגיד הלכה למשה מסיני, כי זה שיעורים חציצין ומחיצין, הלכה למשה מסיני. בגויים אין שיעורים. אז ממתי הגוי חייב? משעה שהוא מבין. כך כותב לך, אתה מסופר, דבר פשוט. אז גם שם אתה רואה שאין גיל אחיד. אתה מעריך ממתי ילד מבין, מאז הוא חייב. אז הקביעה של גיל חינוך, עוד פעם, בתפיסה המקובלת, זה שזה תלוי במצווה ובקטן, לפי הנסיבות. זאת אומרת, כשבודקים את שני הפרמטרים, את ההתאמה הפיזית ואת ההבנה האינטלקטואלית או משהו כזה. עכשיו, אם אני נכנס לצום, סוגיה של דף פ"א, פ"ב, הסוגיה של מחנכים לשעות, שהזכרתי אותה גם הפעם הקודמת, שם די ברור שהשיעור נקבע לא לפי ההבנה, אלא לפי המסוגלות, נכון? כי מה ההבדל בין ההבנה נדרשת לצום 3 שעות, 4 שעות או יום שלם? אם אתה מבין מה זה יום כיפור אתה מבין, ואם אתה לא מבין אז אתה לא מבין. ברור שהדירוג שאנחנו עושים שם לפי הגילאים הוא דירוג שקשור למסוגלות הפיזית, לא להבנה. אבל מעבר לעניין הזה...
רגע, למה? כי
הרואה
שיש הבדל בין בנים לבנות.
נכון.
זה
לא
קשור להבנה.
לא. הרמב״ם טוען... הרמב״ם בפירוש... תסתכל ברמב״ם בפירוש המשנה, הוא טוען שיש הבדל פיזי. שבנות מגיעות יותר מוקדם למסוגלות לצום. ככה הוא טוען. להפך, זה בדיוק הרגיש בהערה הזאת. כן. שאלה מעניינת למה, מה... לא, אולי זה גם נכון, אבל הרמב"ם אומר שפה במקרה הזה זה גם מסוגלות פיזית טובה יותר, או מוקדמת יותר. כן. בגודל, אבל כן, השאלה מה מסוגלות העמידות לצום? אולי, לא יודע, אין לי מושג. לא... כן. טוב, לא משנה, בכל אופן זה לא חשוב, הרמב״ם אבל כשהוא אומר את זה הוא מוטרד בדיוק מהקושי שאתה העלית. אבל פה יש קושי אחר. הריטווה על הסוגיה בסוכה עם אלני המלכה שהזכרתי אותה בפעם הקודמת, הריטווה מדייק משם הרי הגמרא הוכיחה שסוכה הקשתה. איך אלני המלכה הושיבה את ילדיה בסוכה שהיא מעל 20 אמה? הרי היא חייבת בדין חינוך, וזה דרבנן, לא משנה, אבל איך זה יכול להיות שהיא יושיבה אותה בסוכה פסולה? רואים מכאן שבדין חינוך לא יוצאים ידי חובה אם אתה עושה את זה באופן שפוסל את המצווה. כי היה מקום להגיד, מה משנה, אם אני צריך לחנך את הילד או להרגיל אותו למצוות, אז אני עושה את זה באופן שאפשר, אבל זה לא חשוב, אמצעים דידקטיים כאלו אחרים, הרי הוא לא צריך לצאת ידי חובה. אז מה אכפת לי שהסוכה תהיה סוכה קשרה או סוכה פסולה? אז כיוון שכך, למה הגמרא מקשה? מה היה קשה לגמרא? אומר הריטב"א, רואים מכאן שהגמרא מניחה שדין חינוך דורש מהקטן לקיים את המצווה כהלכתה, בדיוק כמו הגדול. לכן אי אפשר למשל לתת לולב פסול לקטן מדין חינוך. זה צריך להיות לולב קשר. אוקיי? מאחורי זה יכול להיות, אפשר אולי לתלות את זה במה שבמחלוקת רש"י ותוספות שראינו. אם אנחנו מבינים שזה רק ללמד את הקטן כדי שהוא ידע מה לעשות כשהוא גדול, זה המקום להגיד שאני מלמד אותו על לולב פסול, מה הבעיה? עיקר שאני מלמד אותו, מה עושים? לוקחים לולב. אני אפילו מסביר לו למה הלולב הזה פסול. תראה, הוא פסול בגלל זה וזה. כשתהיה גדול, תיקח לולב כשר. אבל בוא אני אלמד אותך מה עושים, איך מנענים, מתי מנענים וכו'. ללמד אותו זה אמצעי דידקטי בסך הכל. למה צריך להיות לולב כשר? אבל אם אתה מבין שזה חיוב מדרבנן על הקטן לקיים מצוות, אז הוא צריך לקיים את המצווה, כמו שגדול מקיים. נכון שהוא חייב בזה רק מדרבנן, אבל הוא חייב מדרבנן לעשות את המצווה, כמו שהמצווה מוגדרת בגדולים. אז כאן מאוד ברור למה המצווה צריכה להיות כהלכתה. כן, אני לא לגמרי בטוח, כי יכול להיות גם לפי רש"י, שאתה צריך לחנך אותו למצווה כהלכתה, כי כשאתה מלמד אותו, אתה מלמד אותו איך עושים את זה נכון. עכשיו נכון שבאופן עקרוני אתה יכול אולי להסביר לו, כן, הלולב הזה הוא פסול בגלל זה, וכשאתה תהיה גדול תיקח לולב אחר. לא פלוג, זאת אומרת, בסופו של דבר תחנך אותו כמו שצריך, לא תעשה לי כל מיני תרגילים ותדביק רטיות על כל מיני פערים בחינוך. תעשה את החינוך כמו שצריך. אפשר להבין גם לפי רש"י את הגדר הזה. אני חושב שלפי תוספות זה מתחייב. לפי רש"י זה אולי יכול, ניתן לומר את זה, אבל לפי תוספות זה מחויב. אוקיי? אבל זה מעורר את הקושי אצלנו. מה זה הצום לשעות? צום לשעות זה צום לא כהלכתו, אז מה הטעם לעשות חינוך כשאתה לא עושה את המצווה כהלכתה? אז קשה מהריטב"א, מהסוגיה שלנו על הריטב"א הזה. והביאור הלכה מביא אותו בהלכות לולב.
זה לא קשור לשאלה האם המצוות העינוי כל רגע ורגע, או האם מצוות העינוי יום שלם?
אולי זה יהיה קשור, עוד רגע אני אעיר על זה, יכול להיות שזה קשור.
זאת אומרת, מכאן אפשר לראות שבעצם אפשר להרגיל ילד לחלקי מצוות.
כן. אז לכאורה זה נגד הריטב"א. זאת אומרת, אתה עושה את המצווה לא כהלכתה. אז פה אפשר להגיד אחד משני דברים. א', היה מקום, אני לא יודע, לא מצאתי מישהו שאומר את זה, אבל לא אתפלא אם יהיה מישהו שאומר את זה. היה מקום לחלק בין סוכה או לולב פסולים לבין, לבין מצוות אחרות. יכול להיות, נגיד, אפילו לולב אולי לא. במקום שהפסול לא ניכר. אם הפסול לא ניכר, יכול להיות שאפשר לעשות את זה לקטן. קודם שהפסול ניכר, אז אתה אומר, על זה אל תחנך אותו. כמובן שזה כנראה מניח את רש"י ולא את תוספות. כי לפי תוספות, מה זה משנה ניכר או לא ניכר, הוא צריך לקיים את המצווה, כהלכתה. לפי רש"י, שהמטרה היא חינוכית, יש מקום לחילוקים. אוקיי? אז במקום שהחינוך הוא בעל ערך, גם כשהמצווה היא לא כהלכתה, או כשזה לא ניכר, או משהו כזה, אז בסדר, אבל...
יש הבדל בין ארבעת המינים שהם ככה לא בדוקים, מקשרים או לא, לבין לתת לו רק את רוב.
כן, בדיוק. אז אני אומר, פה יש מקום לחילוקים, אני אומר, לא מצאתי מישהו שאומר את זה, אבל זו סברה אפשרית. ביום כיפור זה לא יעזור. זה מאוד ניכר, אתה צם 3 שעות ולא יום שלם, אין פה חוכמות. היה מקום לומר שביום כיפור, בכמה אופנים. אפשרות אחת, זה שביום כיפור אי אפשר. לולב, אתה יכול לתת לו לולב כשר, סוכה, תשים אותו בסוכה כשרה. ביום כיפור אי אפשר, הוא לא יכול לצום יום שלם. ההנחה היא שעד גיל 12-13, הוא לא יכול לצום יום שלם. אז מה לעשות? לא לחנך אותו ליום כיפור. איך לחנך אותו? אז פה במקרה יש דין מיוחד של חינוך שהוא לא כהלכתו. ולא בכדי הגמרא, בניגוד לכל המקומות האחרים, אין כמעט דיון על דין חינוך, אין יותר מפורט מאשר בסוגיה כאן. סוגיה כאן זה הסוגיה הכי מפורטת שעוסקת בדין חינוך בש"ס. למה? כי באמת כנראה זה איזשהו דין מיוחד ביום כיפור ודנים. אז רגע, מה כן? הרי אתה לא מחנך כהלכתו. אז מה כן? אז רואים שזה איזושהי תקנת חינוך מיוחדת ליום כיפור, בגלל שאי אפשר כנראה לחנך כהלכתו. אפשרות אחת. אפשרות שנייה...
זה ממש כאילו מקיים את המצווה.
כן.
מגיע לזמן הרגע. פה זה חינוך בעצם.
שאתה מרגיל אותו.
גם שם זה חינוך, אבל את החינוך שם צריך לעשות באופן שמקיימים את המצווה כהלכתה. פה את החינוך אפשר לעשות גם באופן חלקי.
יש פה הבדל בין רש"י לתוספות? לפי הגישות שלהם, אצלנו?
לפי שניהם זה קשה פה. ברור, לפי שניהם זה קשה, אז אתה צריך להגיד ממשהו כזה שאין ברירה, אולי, שרות אחת. שרות שנייה, כשאתה עושה חלק מהצום, זה לא שאתה עושה את המצווה לא כהלכתה. אתה עושה פשוט חלק מהמצווה, זה לא אותו דבר. אתה לוקח לולב פסול או סוכה פסולה, אז גם מה שאתה עושה לא שווה כלום. כשאתה צם שלוש שעות, מה שאתה עושה הוא מצווה גמורה, רק אתה לא עושה אותה על כל הזמן. אתה עושה באופן מלא את המצווה בחלק מהזמן. לא שאתה עושה את המצווה לא כהלכתה. זה לא אותו דבר. בסדר? זה כמובן יכול להצטרף למה שאמרתי קודם. שכיוון שלא יכולים, אז אני מוותר על הזמן. לא הייתי מוותר אולי על איכות המצווה, אבל אני מוותר על הזמן. אבל יכול להיות גם שזה עומד לעצמו. אוקיי? וזה אולי יהיה תלוי, מה שדורון העיר קודם, זה אולי יהיה תלוי בשאלה איך מבינים את החובת תענית ביום כיפור, מה שדיברנו באחת הפעמים הקודמות, השאלה אם זאת חובה על כל רגע ורגע או חובה על כל היממה. אם זה חובה על כל היממה יותר קשה להגיד את זה, למרות שאולי עדיין אפשר, אני לא יודע. אבל אם זה חובה על כל רגע ורגע יותר, אני חושב שזה יותר סביר לומר את זה, את הרגעים שאתה יכול לתחנך אותו, והשאר, בסדר, זה טוב. לא, אז חזר, זה סתם שאלה למה קבעו פה באמת. חזר כנראה לא רצו שתיקח סיכונים או משהו כזה, הם קבעו משהו סטנדרט. אז זה לגבי החינוך המיוחד הזה שיש ביום כיפור, שהוא לא כדינו. יש כמה מגבלות על החובה לחנך כדין, מה שהריטב"א אומר. וגם זה יכול להיות קשור לדברים שדיברנו. למשל, בטור האבן בחגיגה, בדף ו, הוא מקשה למה דמר מצוות צריכות כוונה, המצוות של קטן הן לא מצוות, כי קטן הוא לא בן דעת, לא יכול להתכוון. אז מה, איך עושים את מצוות חינוך כהלכתה? בכלל, בכל דבר, בקטנים. אז הוא טוען, וזה חידוש ידוע של הטור האבן, בכל מקום שהבעיה בקיום המצווה של הקטן נוצרת בגלל קטנותו, לא שאתה נותן לו לולב פסול. זה הפסול, לולב פסול בשביל פסול, לא קשור לקטנותו של הקטן. זה אסור לעשות. אבל במקום שבו הבעיה נוצרת בגלל קטנותו של הקטן, אין בעיה. למה? אז לפי רש"י זה מאוד מובן. בגלל ש כל מה שאתה רוצה, הזכרתי את הסיפור על אבני נזר, נכון? עם הקידוש ביום כיפור. שאבא שלו שאל אותו אם עשית קידוש, אז הוא אומר שהוא לא עשה קידוש. אז למה אתה אכלת? אז הוא אומר, כי כל מה שאני חייב לעשות קידוש זה מדין חינוך. דין חינוך זה כדי להרגיל אותי שאני ידע מה לעשות כשאני גדול. כשאני גדול אני עצום, אז אני לא צריך לדעת איך לקדש ביום כיפור. אז אותו דבר פה. זאת אומרת, הקטן לא יכול להתכוון כשהוא מקיים מצווה, אבל הוא לא יכול להתכוון מחמת קטנותו. אז מה שאני אומר זה תתכוון, הכוונת לא שווה הרבה כי אין לו דעת, אבל תתכוון. כשהוא יחזור על אותו דבר והוא יעשה את זה בתור גדול, הוא יצא ידי חובה. אז מה הבעיה? כל מה שעכשיו הוא לא יצא ידי חובה זה רק מחמת קטנותו, אבל חינכתי אותו היטב למה לעשות. כשהוא יהיה גדול, בדיוק הוא צריך לעשות את מה שאמרתי לו. כשהוא יהיה גדול זה באמת יהיה טוב. יש דוגמה נוספת לעניין הזה. למשל, בהקנאה, כן, שמקנים דלת מינים לקטן, הרי יש דין לכם. אז איך הקטן יוצא ידי חובה בדלת מינים? עוד פעם אותו דבר. תלוי, בדעת אחרת מקנה, וגם זה מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן. אבל בפשטות אין לו קניין דאורייתא. ואם אין לו קניין דאורייתא, בפרט שיש בגמרות שאפשר להקנות לו גם, ואז זה די ברור שזה רק דרבנן. ואז על זה אומרים אותו דבר כמו הטור האבן. שכיוון שמשהו לא קונה זה רק מחמת קטנותו, כשהוא יעשה את אותו דבר בתור גדול, יקנו לו את ארבע מינים, והוא ייטול אותם, הוא יצא ידי חובה. אז אין בעיה, זה בסדר. כמובן שזה הרבה יותר סביר לפי רש"י. כי אם אתה רוצה שהוא באמת יקיים מצווה, הוא לא מקיים אותה. עכשיו כמובן, אפשר לבוא ולהגיד, כמו שאמרתי בצום, הוא יכול לקיים אותה בתור קטן, אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? אז פה, במקרה הזה, אפילו לשיטת התוספות, שיש חיוב מדרבנן על הקטן לקיים את המצוות, מה שהוא לא יכול, הוא לא יכול, שיקיים את זה באופן שהוא יכול. אם הוא לא יכול מחמת קטנותו, אז מה לעשות? על זה הוא לא יכול לדלג. ברור שהתורה לא ציוותה עליו לעשות משהו שאי אפשר לעשות. זה לא יכול להיות דבר כזה. אוקיי? לא התורה, רבנן. נקודה...
שייך כאילו לקטנות, כאילו, שייך כאילו לתת לו משהו שהוא לא מסוגל?
מה?
לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שייך לתת לו...
כן, אם זה רק... אם המונע הוא עצם קטנותו, לא שאתה נותן לו לולב פסול בגלל שהוא קטן. כי אז הפסול של הלולב הוא לא בגלל קטנותו של הקטן, אלא כי הוא לולב, הוא פסול.
מה אני מרוויח בזה? את הפסולה של ההרגל, לא של קיום המצווה, או
שגם את קיום המצווה
אני מרוויח.
אמרתי, הכי טוב זה לפי רש"י. כי לפי רש"י זה מתבקש. אתה מרגיל אותו, וכשהוא יעשה את אותו דבר בתור גדול, הכל יהיה בסדר. אבל אולי גם לפי תוספות אפשר להגיד את מה שאמרתי על צום יום כיפור. שכיוון שפה הבעיה היא עצם קטנותו, לא כמו לולב פסול, אז אי אפשר להניח שרבנן חייבו אותו לעשות משהו שקטן לא יכול לעשות. אז מה, איך אפשר להניח שרבנן...
לפי השיטה שנגיד כוונה
מעכבת,
אז למה בכלל
לתת? אז אני אומר, כי חייבו אותו לעשות את מה שהוא יכול, למעט המניעות מחמת קטנותו.
יודע להתעטף, נותן לו תלית, יודע ליטול לולב, זאת אומרת, משמע משם... שכאילו, אם אני רוצה בכלל להרגיל אותו, אז לא אכפת לי כל כך אם יודע או לא יודע, עם הזמן הוא ידע יותר.
לא, 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 להפך, היודע, רק אז אתה, גם כשאתה מלמד מישהו, הוא צריך להבין.
אז זה אבל מחמת קטנותו, זה לא שהציצית פסולה. אני נותן לו את הטלית, כבר בגיל שלוש. נכון, זה כל הזמן נופל לו, לא יודע וזה, אבל אין פסול.
נופל לו סילבש חזרה, מה?
אני לא ציצית כשרה. וכל שהוא יעלה בגילים,
אבל הציצית לא פסולה כשאתה נותן לו, שם לא מתעוררת בכלל בעיה. מה הבעיה שאתה נותן לו ציצית בגיל שלוש?
כתוב שרק קטן יודע להתעטף
נותנים. אז מה? כי לפני זה אין דין חינוך.
השאלה למה?
למה אין דין חינוך לפני זה? כי רבנן...
אז לא אכפת לי באיזה גיל, אתם לא יודעת ציצית תקשרה.
עוד פעם, מה זה קשור לחמת קטנותו? אין, זה כולם מסכימים. לפני גיל חינוך אין דין חינוך. לא קשור לחמת קטנותו.
כן, אבל שם רואים שזה לא גיל אחד, אלא זה תלוי בגיל.
בסדר, זה אמרתי, שבפשטות התפיסה היא שהגיל הוא פונקציה של ה...
ברור, אז... אין מצב כזה שאם אני טוען שלמשל שהכוונה מעכבת, אז כאילו לא ש... כמו שלא שייך לתת תלית לילד שלא יודע להתעטף, כך לא שייך לתת לו אם הוא לא יודע לחבר.
כן, אבל אז המסקנה הייתה לא לתת לו בכלל.
זהו.
ולא לתת לו ולוותר על הכוונה, זה מה שאני אומר, זה הקושי. אז מה שאני אומר זה או כי אין ברירה, או כי השיטה כמו רש"י שזה רק הרגל לעתיד, ואז את ההרגל לעתיד אתה מסיב. אוקיי? יש אחת ההשלכות, למשל, יש מחלוקת, המשנה ברורה מביא, האם קטן יכול לטוות ציציות לעצמו? כן, צריך לטוות לשמה, וקטן הוא לא בלשמה, אין לו דעת, אוקיי? עכשיו, קטן טווה ציציות לעצמו ולבש אותם. עכשיו, כיוון שהציצית פסולה, כי לא נטוותה לשמה, אז בעצם הוא הולך עם בגד של רב הכנפות, בלי ציצית, נכון? עם ציצית פסולה. אז יש מחלוקת במשנה ברורה, האם כשהקטן עצמו טווה את הציצית, הוא יכול ללכת עם הציצית הזאת או לא? זאת אומרת, האם הוא... אפשר לקיים את המצווה הזאת, מצוות החינוך הזאת עם... מה?
אם אתה בא לחנך אותו, לדעת מה לעשות בעתיד, אז בסדר.
נכון. זאת אומרת, אם הבעיה היא ההרגל לקראת העתיד, אז מה הבעיה? הרי אם הוא יעשה את אותו דבר, אז שהוא יגדל, הכל יהיה בסדר, נכון? אבל אם אתה אומר שהוא צריך לקיים מצוות כהלכתן, פה זה כבר לא יעבוד. למה? א', כי המצווה היא לא כהלכתה, כי תכלס הציצית פסולה. ב', זה אפילו לא כמו יום כיפור, או כמו חוסר כוונה של קטן, כי פה אפשר לטוות לו שגדול. הגדול יכול לטוות לו את הציצית, זה לא שאי אפשר. אז למה להניח שאני פותר אותו מזה? שיקח ציצית קשרה שגדול טבע, וילבש אותה. אז פה לא מתקיימים התנאים האלה, לכן פה ברור שתהיה מחלוקת אם בכלל אפשר. לא שכולם יסכימו שאפשר, תהיה רק מחלוקת למה. לא. לשיטה שהקטן צריך לקיים מצוות כהלכתן, אי אפשר לעשות דבר כזה. בסדר?
אבל
תמיד
להגיד שזה רק בגלל שזה לא ניכר. כי אם אתה אומר שזה אפס, שהקטן טובה לעצמו, אותו דבר כמו שהציצית יהיה שלוש ולא ארבע, אז אין הבדל בכלל.
למה הבדל? זה מחמת קטנותו, וזה לא מחמת קטנותו, מה הבעיה?
לא, אין הבדל אם הוא טובה בעצמו את הציצית.
בטח שיש הבדל.
גם כן אין לו שח מחמת קטנותו. תיתן לו אתה דבר שאתה תביא.
נו, זה מה שאני אומר. אז מה, לא הבנתי.
האם זה שהוא טובה לעצמו, אלה שמתירים, יתירו גם ציצית של פסולה? לא, נכון? אז למה שזה שהוא טובה לעצמו...
אמרתי, בגלל שכשהוא טובה לעצמו, כשהוא יעשה את אותו דבר בתור גדול, יתווה לעצמו וילבש את הציצית, זה יהיה קשר. הפסול הוא רק מחמת קטנותו. אז גם אלה שלא מאפשרים, כשהפסול הוא מחמת קטנותו, הם כן יאפשרו.
כן, אבל פה יש אפשרות. כשאנחנו אומרים חמת קטנותו, לא. אין לו אפשרות.
לא, לא אמרתי שאין לו אפשרות. כשהפסול הוא מחמת קטנותו, לא בגלל שאין לו אפשרות, להפך.
הכוונה, אין אפשרות אחרת.
לא, לא
בגלל. או יש לך אפשרות אחרת.
אתה מערבב שני נימוקים. כשהפסול הוא מחמת קטנותו, זה לא רק בגלל שאין אפשרות אחרת. גם כשיש אפשרות אחרת. אם הוא יעשה את אותו דבר בתור גדול, הוא יצא ידי חובה. אז מה אכפת לי שיעשה את אותו דבר, אני מלמד אותו, כשהוא יחזור על זה בתור גדול, הכל יהיה בסדר. זה שעכשיו זה פסול, זה סתם בגלל קטנותו. ואז לא אכפת לי, גם אם אפשר להימנע מזה, מה זה משנה? זה חינוך טוב, הכל בסדר. לפי רש"י. מבין? אבל לפי שאר הראשון, לפי תוספות, שהוא צריך לקיים מצווה כללחתה, אז מה אכפת לי לחמת קטנותו? תכלס המצווה היא לא כללחתה. פה אמרתי, טוב, אבל יכול להיות שאי אפשר. אבל בציצית זה לא נכון שאי אפשר, כי בציצית יכול גדול לטוות את זה. פה אין הכרח, אוקיי? לא כמו הקנאה או כוונה או דברים כאלה, שאין לך מוצא, בן אדם עצמו צריך להתכוון או צריך לקנות, אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומו. משנה ברורה, בתף ריש תת זין, הוא כותב, הוא מדבר על מגן אברהם שאוסר לספות לקטן אוכל ביום כיפור. אסור לתת לקטן בידיים אוכל ביום כיפור. האמת שאגב ככה משתמע ברש"י, רש"י בדף פי ב' עמוד א', המשנה אומרת מענים אותם לשעו, אין מענים אותם, קטנים אין מענים אותם, אז רש"י אומר פירוש שאין מצווים להפרישן. למה הוא מפרש את זה ככה? אין מענים אותם ושאין מצווים להפרישם. בדיוק. משמע ברש"י, שמה שאין מענים אותם, הכוונה, אם הם אוכלים, אתה לא צריך להפריש אותם מזה. קטן אוכל נבלות, אין בידים מצווים להפרישם. אבל לתת להם בידיים, זה בגלל שקיים עלינו שקטן אוכל נבלות, אין בידים מצווים להפרישו. לכן אין מענים אותם. אבל לתת בידיים, זה אסור גם להלכה. אז ברש"י, משמע שאסור לספות לקטן אוכל ביום כיפור. כך כותבים כמה פוסקים, כולל המגן אברהם. והמשנה ברורה מביא אותו, אתה רואה שאתה את זין ה', מה?
זה לא כל כך מציאותי.
למה?
מה, כשילדים מחפשו בעצמם את האוכל ביום?
כן, תכין להם מראש, אתה ראה להם איפה. עוד פעם, אם הילד הוא קטן והוא לא יכול, אז נכנס לפיקוח נפש, אין בעיה. אבל אם הוא במקום שבו זה לא פיקוח נפש, אז... כן. יש ברטליה וטלייתא בגמרא ביבמות, בקוף י' ג', היה מפתח. של בית כנסת שנאבד ברשות הרבים, אביי, במקומו של אביי, והעצה שהבן אדם קיבל שם, הגבאי או מי שלא יהיה, ישלח את הילדים לשחק באזור שם, שימצאו את המפתח ויביאו אותו. כל עוד אתה לא נותן להם בידיים, זה בסדר. אז הוא מביא את המגן אברהם שאסור לספות לקטן אוכל ביום כיפור, ועיין בחקרי לב, סימן קופחי שפלפל בעניין זה, ולעניות זה השער הציון. לעניות דעתי אין דברי המגן אברהם מוכרחים. זה לא שייך לומר כן, אלא באיסור גמור בין דאורייתא בין דרבנן, כגון בבין י' וי' ב', דמדרבנן על כל פנים צריך להתענות ולהשלים. בת י' ובין י' ב', ולא כן אחה שאין בזה איסור כלל לקטן. אחד שצריך להתענות, רק לא צריך להשלים, אז אתה אסור לך לתת לו בידם. ואחד שלא שייך בזה בכלל, אז יש מקום להתיר.
כן, זה שעות, לא?
אז אומר, ועד רבה לא מחויב להאכילו לאחר ג' שעות על כל פנים. אז אפילו בתוך השלוש שעות...
אפילו בתוך השלוש שעות?
אז אולי זה, אולי זאת יכולה להיות ההבדל. שבתוך השלוש שעות לא יספה לו בידיים.
לא, בתוך השלוש שעות בפשטות אסור לספות לו בידיים, מדין חינוך, בלי קשר לספייה בידיים. השאלה אם יהיה איסור ספייה בידיים. לא, מעבר לשאלה של חינוך. חינוך יהיה ברור. אבל השאלה אם יהיה פה איסור ספייה בידיים, שהוא איסור תורה. למה כן?
בתוך
השלוש
שעות נראה לי ברור
שיהיה. למה? אין עליו חובה לצום. יש עליו דין חינוך. עכשיו השאלה אם החינוך חינוך על הקטן, חינוך על האבא, האם זה דרבנן או דאורייתא, במצווה דרבנן נזכרתי נזמן, שמצווה דרבנן, מחלוקת להגיד... רמב״ם ורשב"א, אם יש איסור ספייה.
כל דבר אתה יכול להגיד שמותר לתת לו איסור בידיים כי אין עליו חובה, כי הוא קטן. לא מבין
לא
את
הטעם. לא, בדבר, פה זה, כל הדין זה דין חינוך.
אוקיי.
אז דין חינוך לא פונה לגיל הזה בכלל. דיני התורה יכול להיות שהם פונים לכל גיל. רק מגיל 13 הילד עצמו, או מי שגדל כבר, אחראי למעשיו, עד שם האבא אסור לו לספות אותו. אבל הדין חינוך כולו חידוש של רבנן. אז אם הם לא דרשו את זה בכלל מילד שהוא פחות מגיל 6, מי אמר שיש לי איסור לספות לו? כך, איסור עוף בחלב הוא לא דוגמה טובה. כי איסור עוף בחלב, איסור עוף בחלב זה איסור דרבנן, כן? נגיד שאני נותן עוף בחלב לילד בן 3. בידיים, אוקיי? אז זה תלוי בשאלה אם יש איסור ספייה לקטן באיסורי דרבנן. זה מחלוקת הרמב״ם ורשב"א. אבל כשאני מדבר על, על מצוות חינוך של הקטן, אני סופה לו את מצוות חינוך, לעבור על מצוות חינוך. אוקיי? פה יש מקום לחלק, כי מצוות חינוך מראש מוגדרת רק מגיל חינוך. פחות מגיל חינוך המצווה לא מוגדרת, לא שהוא פטור כי הוא אנוס, או... לא. חזל לא חידשו בכלל את המצווה הזאת. השאלה אם על דבר כזה נגיד איסור ספייה, אני לא בטוח בכלל. אוקיי? איסורי התורה מוגדרים לכל גיל, רק הקטן פטור. לא, לא דורשים ממנו. אבל אם אתה תיתן לו, אז אסור, כי ביחס אליו חזיר הוא עדיין איסור. אבל חינוך הוא לא איסור בעצמו. זה תקנה דרבנן. והרבנן תקנו את זה רק מגיל 6. אז מתחת לגיל 6 זה לא חזיר להכיל אותו את הדבר הזה. אז מה הבעיה? אולי, לא, יש מקום לדון פה. אז בכל אופן, אז הוא אומר, הוא מוכח שאין שייך על, על אכילתו שם איסור, רק הוא מצווה, מצווה על אביו לחנכו במצוות. עוד פעם, התפיסה של רש"י. ובמקום שאין מצוות חינוך כגון באחרים, אפשר דגם בספילה ליקה איסור. זאת אומרת, אחרים שיספו לו בידיים, לא אבא, יכול להיות שמותר להם לכתחילה. למה? כי הילד לא אוכל איסור בכלל. אם האבא יאכיל אותו, אז האבא עובר על דין חינוך, כי לאבא יש מצווה לחנך. אבל אם אני אחר, מישהו אחר נותן לילד בידיים, מה שהילד אוכל הוא לא איסור. כיוון שמבחינת הילד אין חובה לעצום, יש חובה על האבא להעצים אותו. אוקיי? אז לכן זה, כשאני נותן לו, אין עליי חובה להעצים. אז מה הבעיה? אז גם ספייה בידיים לא יהיה פה. זה ממש הסברה שאמרתי קודם. ואז הוא אומר, וכן מצאתי כי אין סברה זו ברבנו מנוח, לחלק בין חינוך דהשלמה, שהוא עצם האיסור, לחינוך דשעות, שאינה כי אם מצווה באלמה על האב, אין שם באורך. זו סברה מאוד מעניינת, רבנו מנוח על הרמב״ם, שכן בפרנקל מדפיס את זה, את רבנו מנוח, שהוא רוצה לטעון שיש הבדל בין הקטנים שמשלימים, גיל 11 ו-12, לבין קטנים שמתחנכים לשעות. קטנים שמתחנכים לשעות זה דין על האבא. קטנים שמשלימים זה דין על הילד. בסדר? וזה, אני חושב, מטרים בתת, כן, את, ה, את התפיסה של הקהילות יעקב. כי, ב, כי ברבנו מנוח רואים שיש את שני דיני החינוך האלה. וגם רואים את ההשלכה שדיברנו עליה קודם. מהי ההשלכה? הרי אני שאלתי איך אפשר לצום לשעות לפי תוספות. ולפי תוספות, מצוות חינוך זה חובה על הילד לקיים את המצוות. נכון? זה דין חינוך, על הילד עצמו. נו, אז הילד עצמו לא מקיים את יום כיפור אם הוא צם רק 3 שעות. אז מה הטעם? או שאם הוא לא מסוגל שלא יצום בכלל. אם הוא מסוגל שיצום את כל היום. למה 3 שעות? זה כמו לולב פסול. נכון? זה מה ששאלתי. לפי רש"י זה הרגל לעשות שהוא יהיה גדול עוד ניחא. אבל לפי תוספות, הוא לא מקיים את המצווה. אוקיי? אומר רבנו מנוח, אתה צודק לגמרי. דין חינוך של תוספות שפונה אל הילד, זה רק לילד כזה שמשלים את כל היום. למה? כי שם באמת דין חינוך פירושו שהקטן עצמו יקיים את המצווה, לא שהאבא ירגיל אותו. חינוך לשעות זה הגדרה לאבא להרגיל את בנו לקיים את המצווה. ושם אתה יכול לשחק, כי זה כבר תלוי, זה לא צריך להיות כהלכתו. אוקיי? לכן, הנפקמינה תהיה למשל בלולב פסול, אז מהדין חינוך השני אני יכול לתת לילד לולב פסול. נגיד, אין לי לולב כשר לתת לילד, יש לי רק לולב פסול. יש טעם בכלל לתת לו אותו? הטענה היא שכן, גם לפי הריטב"א כן. הריטב"א אומר שלא. אם אין לך לולב כשר, תן לו לולב פסול. למה? את הדין, את המצווה שהילד עצמו צריך לעשות, הוא לא יקיים, הלולב הוא פסול. אבל את הדין שלי לחנך אותו, זה כן מתקיים פה. הריטב"א רק טוען שדין חינוך הרגיל כולל את שניהם. אז לכן כשאתה עושה חינוך, אתה צריך לעשות את זה כהלכתו. אבל אם אתה לא יכול לעשות את הדין שעל הקטן עצמו, אז לפחות תעשה את הדין שעל האבא להרגיל את הקטן. כן, לפי רבנו מנוח, יש את שני הדינים, שזה ממש כמו הקהילות יעקב בריטב"א. אז יש את שני דיני החינוך, אוקיי? אבל, גם אם זה כמו הקהילות יעקב בריטב"א, שימו לב שזה לא מה שאני הצעתי בקהילות יעקב. כי אני טענתי בקהילות יעקב שאם יש את שני הדינים, אז החיוב על האבא לא מוגדר כמו רש"י. החיוב על האבא זה חיוב לוודא שהילד עושה את חובתו, לא להרגיל אותו מה לעשות כשהוא יהיה גדול. זה לא נכון פה. כי חינוך לשעות לא יעזור. אם הילד לא עושה את המצווה, אז מה האבא קיים? האבא, כל תפקידו זה לדאוג לזה שהילד יקיים את המצווה. ואם כשהילד שם 3 שעות הוא בין כל כך לא מקיים את מצוות התענית, אז גם האבא לא קיים את חובתו. לכן ברור שרבנו מנוח והביאור הלכה מניחים שגם אם יש שני דינים על האבא ועל הילד, זה לא מה שאני הסברתי. אלא שני הדינים הם הדין של רש"י והדין של תוספות. הדין של רש"י זה להרגיל את הילד לעשות כשהוא יהיה גדול, והדין של תוספות זה חובה מדרבנן שהילד עצמו יקיים מצוות. והם לא קשורים זה לזה. לא שהאבא צריך לוודא שהילד יקיים מצוות. לא, האבא צריך לחנך אותו שידע מה לעשות כשהוא גדול. והילד מדרבנן צריך לקיים מצוות. שני דינים בלתי תלויים. שני דיני חינוך. בסדר? זה לא מתיישב עם ההסבר שאני הצעתי בקהילות יעקב.
בשאר המצוות יש לנו את המשפט הזה
שנשמע
בשביל
שיהיו רגילים
או שזה רק
מיוחד
כל השעה והשעה?
כמעט אין דיונים על דין חינוך בשעס. כמעט ואין. זה ממש עולה בעקיפין, אלני המלכה. כן, כן, דין חינוך כמעט לא מוזכר בשום מקום. יש בתחילת חגיגה אמרתי שם לגבי ראייה, אבל גם שם זה לא...
בסוכה פרק שלישית, זה לא נכון במשנה ופייטה. זה שאומר ש...
נשים וקטנים פטורים מן הסוכה, הבאנו את זה בכבדה.
כל מצווה שאומר...
כן.
לפי המצווה, מה גיל חינוך? זה ברייטה, אני חושב.
כן, השאלה אם יש כאילו הקשר בין המילה מחנכים למילה בשביל שיהיו רגילים במצוות, שזה או שזה משהו יוחד לשעה.
זה יהיה תלוי בשעה, איך אתה מבין את חינוך, כן, אין לך חינם.
אבל לגבי איסור סטייה, למה הם לא אומרים שזה רק לגבי מאכלים? לא פשוט,
זה לא... תפיסה המקובלת שזה לגבי... יש לזה מחלוקות. יש כאלה שרוצים לטעון את זה, אני לא זוכר כבר כרגע את כל הדעות, השיטה המקובלת היא שזה בכל האיסורים. למשל, קטן שבא לחבות, אין אומרים לו קבה ואל תחבא, גמרא בשבת, קופתת זין. קטן בא לחבות דלקה בשבת. אסור לי להגיד לחבות, פרצה לי דלקה בבית, אולי אני אגיד לקטן שיחבא. אסור לי להגיד לו לחבות, וגם לא אומרים לו אל תחבא. זאת אומרת, לא צריך למנוע אותו אם הוא בא לחבות. אז הגמרא שואלת שם, מדין... לא הגמרא שואלת, הראשונים שואלים. הראשונים שואלים מצד צפייה בידיים לקטן ולנוכרי, רגע, לנוכרי אפילו אומרים נדמה לי, ולקטן לא אומרים. בקטן שביטתו עליך ובנוכרי לא, איך זה הולך שם? אני כבר לא זוכר. תראו את הגמרא שם, הראשונים, כמו הרשב"א למשל, שואלים שם, התוספות גם שואל את זה בעצם שם, מה עם דין צפייה בידיים? איך מותר... להגיד לקטן לחבות, אני לא זוכר באיזה הקשר מותר להגיד לקטן לחבות שם, אני לא זוכר כרגע את הגמרא, הרי יש דין צפייה בידיים, אז רואים שזה גם באיסור כיבוי, לא רק בראשונים. בגמרא עצמה, על תומעת, לא, אחד משלושת הדוגמאות שמהם לומדים זה לטמא כהן. במפורש, זאת אומרת, בגמרא, ביבמות בקופיר ג' מובאים שלושה מקורות לדין צפייה בידיים. אחד מהם זה שרצים, לא תוכלו, בכל מקום כתוב לא תוכלו וקוראים לא תאכילו. אז אחד זה בשרצים, אחד זה בתומעת כהן, ואחד זה בחלב, נדמה לי, או דם, לא זוכר, אחד משניהם. אז תומעת כהן זה דוגמה שהיא לא באכילה. אבל נכון שיש כאלה שרוצים לטעון את זה רק באכילה, אני כבר לא זוכר, שיטה מקובלת היא שזה בכל דבר. אגב, לגבי שבת, שיטת הרשב"א למשל, זה נקודה מאוד מעניינת, כתבתי עליה פעם, לגבי שבת, הרשב"א שואל, אז זה הולך שם, מפני ששביטתו עליך, הרשב"א טוען בתחילת פרק מי שהחשיך, לא על הגמרא שם בכל כתבי הקודש, בתחילת פרק מי שהחשיך, הרשב"א טוען שבשבת יש דין מיוחד למען ינוח בנך וביתך, זאת אומרת, יש דין שביטת בנו. ואז זה אומר שאיסור ספייה בשבת, או בשבת אפילו מעבר לספייה אסור, אתה צריך אפילו להפרישו אתה צריך, כי שביטתו עליך.
לא מדין חינוך.
לא מדין חינוך ולא מדין ספייה, אלא יותר רחב, כן, יותר רחב. זה דין מיוחד בשבת, שזה מאוד מוזר, כי היחידי שמזכיר את זה זה הרשב"א הזה, לא מופיע בגמרות, לא מופיע באף ראשונים, עוד ככל שאני יודע. המגן אברהם מביא את זה במקום או שניים, בשם הרשב"א, וזהו. אין כלום. שלכאורה זה פסוק מפורש. מה ינוח בנך וביתך? שביטת בהמתו, זה דין שיש עליו סוגיות. שביטת בנו כלום, לא מוזכר בגמרא. עכשיו השאלה אם יש דין כזה. הרשב"א טוען שכן, הוא לומד את זה מהפסוק. אבל גמרא אין, יש רק פסוק. השאלה אם פסוק מחולל דינים, שזה תמיד צריך לעבור דרך הגמרא או דרך חז"ל. כי בראשונים ובאחרונים, חוץ מהרשב"א נראה שהם לחלוטין לא מכירים באיסור הזה. הם מקשים שם כל מיני קושיות שהוא מיישב אותם בקלות, בגלל שיש שם שביטה, ושביטה בשבת זה דין מיוחד. והם דנים מצד צפייה בידיים, אין פה צפייה בידיים, אז למה אוסרים וזה? הרשב"א אומר, מה אתם רוצים? זה הלכות שבת, בלכות שבת יש דין מיוחד. ושביטת בהמתו, איך לומדים? זה אותו פסוק.
אז זה ממש מצווה?
שביטת בהמתו, זה איסור דאורייתא.
לא תעשה כל מלאכה,
תאו ובנך. תאו ובנך
ובנך.
ובנתך, כן, כל אותו פסוק, שביתת בהמתו. שביתת כלים זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. אבל שביתת בהמתו זה איסור דאורייתא. לא סקילה, זה לא אחד מהמלאכות. אבל זה לאו דאורייתא של שבת. זה איסור דאורייתא של שבת. בעצם זה לא איסור אפילו, שביתת בהמתו זה עשה. אבל לגבי בנו, קראתי זה פעם באחד המאמרים במידה טובה, קראתי זה פסוקים עקורים. זאת אומרת, יש מצוות שכתובות במפורש בפסוקים והן לא מוכרות בהלכה. אין הלכה כזאת. הן לא מובאות בפוסקים. מפורש בפוסקים. למה? כי חז"ל לא עסקו בזה, לא אמרו שזאת מצווה. והשאלה היא מה, איך להתייחס בדיוק לסוג כזה של דברים. יש טוב, יש את הדברים המופרכים של, כן, המתחסכים, הוא רוצה להגיד על לפני, אני אראה בסוגריים. על לפני עיוור. הוא אומר שלפני עיוור אין איסור להכשיל עיוור בדרך. אין איסור. מה שיש איסור זה להכשיל אותו בעבירה, להכשיל אדם בעבירה, או לתת לו עצה שאינה הוגנת. לפני עיוור לא תשים מחסכינו. בפסוק עצמו כתוב, כן, על הכשלה של עיוור בדרך. חז"ל לומדים שכאין זה גם אסור עצה שאינה הוגנת, או להכשיל אותו באיסור. הוא אומר, רק הדברים האלה אסורים. פשט הפסוק, אין איסור. זה מופרך לגמרי כמובן, זה לא... טוב, אגב, יש ראשונים שאומרים את זה במפורש, יש למשל, היד רמה רוצה לטעון בפרק שני של בבא בתרא, קהילת יעקב מביא את זה, שיש מקור לאיסור להזיק מלפני עיוור לא תיתן מכשול. הרי זה שיעור הפתיחה בבבא קמא תמיד, מאיפה לומדים את האיסור להזיק, כן? אז היד רמה מביא שהאיסור להזיק נלמד מלפני עיוור, הוא תיתן מכשול. למה אסור לשים מכשול לפניו? כי זה יגרום לו נזק. אסור להזיק. אבל פה רואים בבירור שהוא למד שהפסוק מדבר על הכשלת עיוור פיזית, לא על להכשיל אותו באיסור או לתת לו עצה שאינה הוגנת. אוקיי? טוב, לא צריך את היד רמה בשביל זה כמובן. זה השאלה, אז הזכרתי את זה כבר, את העניין הזה. באמת המגן אברהם טוען שאי אפשר. יש כמה פוסקים שאומרים שאי אפשר, אבל רוב הפוסקים טוענים שאפשר. הר"ן טוען את זה, רבנו מנוח אומר את זה, רוב הפוסקים אומרים שאפשר.
לפי זה צריך להיות האוכל
מוקצה. מה? לפי
זה צריך
גם אם אתה לא יכול להכיל את הילדים, זה לא חשוב. כיוון שיש לזה שימוש לילדים, אז זה לא מוקצה. לא, זה לא חייב להיות שמותר לך להכיל אותם.
אם אתה לא יכול לתת להם, אז הוא מוקצה.
לא. כי הילדים יכולים לאכול את זה. זה
מיועד לזה. אבל כשהם יכולים לאכול, אז לי זה לא מוקצה.
כן. בבית הזה יש לזה שימוש. מה זה משנה אם זה משמש את פלוני או את אלמוני? אם זה משמש את פלוני, אז זה מוקצה לאלמוני? זה גמרא שלו. אין מוקצה לעניים שהוא לא מוקצה לעשירים. מוקצה או שהוא מוקצה או שלא. אין מוקצה שהוא מוקצה לאחד ולא מוקצה לאחר. ואם יש איזה שימוש לבן אדם הרלוונטי, אז זה לא מוקצה. אוקיי, אז לגבי השפייה בידיים לקטנים, יש גמרא בעין זין עמוד ב' אצלנו, שאישה מדיחה את ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק ואינה חוששת. אוקיי? זאת כל מה שמטריד את הגמרא שם, זה איסור רחיצה. מה עם זה שהיא נותנת פת לתינוק? בפשטות נראה שלא מטריד את הגמרא הספייה בידיים של האוכל ביום כיפור. ואותו דבר הגמרא שם מביאה, ספייה זה לא קשור לגיל
חינוך. ספייה זה מגיל אפס.
ספייה זה כל גיל. והגמרא שם אומרת, מביאה את שמאי בהקשר הזה, שמאי הזקן, שלא רצה להאכיל וגזרו עליו שיאכיל בשתי ידיים ולא ביד אחת, אישה ידיחה ידה אחת במים, כן? וגם שם מההקשר משמע שהבעיה הייתה הרחיצה, לא האכלה, אוקיי? זאת אומרת, נראה שהגמרא חושבת שמותר להאכיל קטנים ביום כיפור. אמרתי, ברש"י משתמע בדף ב' שם על המשנה שכנראה אסור. כי הוא מפרש את המשנה שאין מענים אותם, שלא מונעים מהם לאכול. זאת אומרת, שלא מפרישים אותם מאיסור. אבל משמע שלספוט להם בידיים אסור. אבל בגמרא פה בפשטות נראה שמותר.
למה יכול להיות מצב שמישהו שהוא לא צריך לצום, שיהיה בו ספייה בידיים?
עוד פעם?
לא הבנתי את העיקרון הזה. שגם
הקטן, הקטן גם, לא, גם יכול לאכול חזיר. אז למה אסור לי להאכיל אותו חזיר?
למי?
את הקטן.
אז יכול להיות שאסור לו באמת.
איך אסור לו לאכול חזיר? הקטן? למה? הוא קטן. הוא לא חייב במצוות.
הוא יהיה גדול, אז לכן...
הוא יהיה גדול, אבל הוא לא חייב במצוות. אני מדבר דאורייתא עכשיו. הוא לא חייב במצוות.
רק בדאורייתא?
נדבר על דאורייתא. לא נדבר על דין חינוך. דין חינוך זה משהו אחר. עכשיו, אם הוא חייב במצוות, הוא לא חייב במצוות. אז מה ההבדל בין זה לחזיר? אז יש רבנו ירוחם, וערן, והמנחס חינוך, כל אלה כותבים שמותר להכיל קטן בידיים. כל אלה מסבירים שזה בגלל הסכנה. עכשיו, פה זה קצת דחוק, כי בסך הכל, נגיד, בוא נגיד, לפחות הייתי משאיר את זה במקרים שבהם ברור לך שאין סכנה. ילד בן 12, בן 11, כשאתה מכיר אותו, הוא יכול לצום, זה לא פיקוח נפש. אז אתה יכול להגיד שאולי יש ילדים שכן, אז הנה חינמי, כשזה כן, אז תאכיל אותו, אבל מה פתאום יותר גורף כזה? אולי בגלל חומרת פיקוח נפש עשו זה סטנדרט אחיד ולא רצו להיכנס לסכנות? יכול להיות, אני לא יודע, ככה הם מסבירים, הם טוענים, זה רק בעיה של פיקוח נפש. ובמילים אחרות, באופן עקרוני, באמת יש איסור ספייה בידיים. רק פה בגלל פיקוח נפש, אז התירו, אוקיי?
צריך לאכול בשיעורים, כמו שעושים
לאכולים... הנה חינמי, אולי כן.
נגיד לי שהקטן אוכל מחוץ לסוכר, אתה יכול להגיד, גם כן שם, איך אתה מותר לך להכיל אותו מחוץ לסוכר?
מי אמר שמותר לך?
ברור שהם מאכילים אותו מחוץ לסוכר.
מה זה ברור?
מי אמר לך? שאלה אם זה חפקה של איסור,
שאלה
זה איסור.
אה?
זה
שיטה
שמאכילים,
השאלה מה זה ספיית איסור. כי אתה רגיל לזה, מי אמר? זה יהיה אותו ויכוח.
הקטן לא נמצא בסוכה.
שמה, שמה יש...
כמו מאכילתו מחוץ לסוכה.
איסור הוא לא לאוכל. איסור הוא
לא
לאוכל.
אולי לספוק איסור
זה אחרי. אז פה... אז פה יש כמה הסברים בסוכה. קודם כל זה לא בטוח, אבל יש כמה הסברים. הסבר אחד זה שמצוות סוכה היא תלויה בזמן. כיוון שהיא תלויה בזמן, אז הדין בגברה ולא בחפצה, ועל דיני גברה אין איסור ספייה בידיים. איסור ספייה בידיים זה רק על איסורי חפצה. עכשיו, בסוכה, שנייה, מעבר לתלות בזמן, אפילו אם זה לא היה תלות בזמן, די ברור שזה לא איסור חפצה. כי אין בעיה באוכל עצמו שאתה אוכל, הבעיה היא רק המקום, שאתה לא אוכל אותו במקום הנכון. אז לכן פה, בלי קשר לתלות בזמן, זה רק איסור חפצה. הסבר שלישי, זה שסוכה זה עשה, זה לא לאו. והמגן אברהם כותב שעשה אין איסור ספייה בידיים, בעשה, רק בלאווים.
רק בלאווים או
ב... כן. גם ביום כיפור למשל, אז מצוות התענית לפי זה לא תהיה בעיה. אבל הלאו כן. אבל כתוצאה מזה, וזה הזכרתי, הדברי יחזקאל רוצה לטעון, שאם ביום כיפור הלאו בא לתמוך בעשה, אז איסור ספייה בידיים לא יהיה, כי על עשה אין איסור ספייה בידיים. ואם הלאו ביום כיפור בא לתמוך בעשה, כמו הרמב"ן בקידושין על מעקה, מה שראינו. אז גם עליו נסחב אחרי העשה, ומילא לא יהיה איסור. זה עוד תירוץ למה מותר לספוט לקטן בידיים ביום כיפור. אוכל ביום כיפור. בסדר?
ואם
אתה אומר
שזה רק
איסור
רגע בחפצה, אז תענית ושבת זה לא איסור חפצה.
בפשטות לא. יש מקום להתלבט, אבל בגלל שזה תלוי בזמן אולי. משהו כזה. יש מקום להגיד זה איסור חפצה. יש תפיסה מקובלת באחרונים שאיסור שתלוי בזמן הוא איסור גברה. זה נכון. ביום כיפור זה חפצה של איסור. הלחם הוא חפצה של איסור.
אבל המצווה זה להתענות, אז מה קשור שהלחם הוא חפצה של איסור?
המצווה היא להתענות, ולכן הלחם הוא חפצה של איסור. לא יודע, אני אומר, כיוון שהעניין הזה של לא תאכלום לא תאכילום הוא רק באיסורי חפצה לא מוסכם. יש אחרונים שרוצים לטעון את זה. אז אתה יכול להגיד גם את זה, אמרתי קודם, מכינם, אתה יכול להגיד את זה, כמו שאני אמרתי בסוכה, אתה יכול להגיד גם יום כיפור, גם בגלל שזה תלוי בזמן, גם בגלל הגדרת המצווה, בדיוק כמו בסוכה, גם שם אמרתי, גם בגלל שזה תלוי בזמן, גם בגלל הגדרת המצווה, שזה רק המקום גורם, זה לא החפץ. אז אתה אומר גם ביום כיפור, אותם שני הסברים, גם בגלל שזה תלוי בזמן, אז זה מצווה מצוות גברה, וגם בגלל שהמצווה היא להתענות, לא שהחפץ הוא חפצה של איסור, אלא אני צריך לא ליהנות. בסדר? זה לא כל כך פשוט, אנחנו נראה את זה באיסורי אכילה. פשוט גם איסורי אכילה, לי אסור להנות מהחפץ האסור הזה, אבל נראה עוד. אז הבאתי את העשה. חלקת יואב רוצה לטעון שמה שמותר להאכיל קטן בידיים זה בגלל שהתענית ביום כיפור, ואמרנו כבר את הסברה הזאת, התענית ביום כיפור היא סרח של הכפרה. אתה עושה את זה כתשתית כדי להתכפר. עכשיו, הקטן לא צריך להתכפר. הוא לא בר כפרה. אין לו עבירות, הוא לא בר כפרה, הוא לא בעניין. אז ממילא לא שייך, לא צריך גם לענות אותו. פה ברור שלעניין חינוך זה לא רלוונטי. כי לעניין חינוך, כל הנקודה זה רק מחמת קטנותו. אז אתה צריך להרגיל אותו שכשהוא יהיה גדול הוא יתענה, כי שם באמת הוא גם יצטרך את זה לצורך הכפרה. אבל פה אנחנו מדברים על ספייה בידיים, לא על חינוך. שיהיה בידיים זה עצם האיסור, לא להרגיל אותו שהוא יהיה גדול. עצם האיסור לא שייך לגביו. זה מיד של הכפה. הזכרתי את זה כאחד ההסברים, למה נשים יש אבא מין, למה נשים תהיינה חייבות ביום כיפור, למרות שזה מצוות תעשה שהזמן גרמה, אם באמת, כמו רח מעינינו, מה שהבאתי את הגמרא בברכות בדף כף, שיש הסבר מחמת תוכן המצווה עצמה, שהוא שייך גם בנשים, אז במילא נשים חייבות אפילו שהוא זמן גרמה. אז אמרתי שם מה התוכן, התוכן הוא או התענית או התשתית לכפרה, ונשים גם צריכות להתכפר, אז לכן נשים חייבות, אז אותו הסבר עצמו שנשים חייבות, הוא זה שאומר למה קטנים פטורים. כי הם לא צריכים להתכפר, אוקיי? אז... בכל אופן, אז לפי רבנו מנוח, לפי כל אלה שמדברים על פיקוח נפש, כן, הרבנו ירוחם, המלחס חינוך, כל אלה שמדברים על פיקוח נפש, נראה שבאמת יש איסור ספייה בידיים גם ביום כיפור. רק מה? במקום שיש פיקוח נפש, אז אין בעיה. אבל אז כמובן אתה צריך להתחיל לדון. נגיד, הקטן אכל כבר, בסדר? אין לו פיקוח נפש. האם מותר לי עכשיו לתת לו עוד אוכל, מנה שנייה? הוא לא צריך להתענות, אין בעיה. מותר לו לאכול, אין בזה שום בעיה, כי הוא את החינוך שלו עשה, הוא גמר 3 שעות, עכשיו הוא אכל, הכל בסדר. עכשיו אני בא, אני רוצה לתת לו עוד ארוחה. אז זה לא פיקוח נפש עכשיו, נכון? מותר לי. אז אם יש איסור ספייה בידיים, אז אסור לי. יכול לרמוז לו, כך שם, כך פה, אבל לא לתת לו. אוקיי? אבל אם כל היתר זה רק אם כל היתר זה רק מחמת פיקוח נפש, אבל יש איסור ספייה בידיים, אז פה יהיה אסור לי. אם אני אומר אחד מההסברים שאמרתי קודם, שאין בכלל איסור ספייה בידיים באוכל ביום כיפור, אז מותר לי, למרות שזה לא פיקוח נפש. יש לזה השלכות להבדלים האלה. אוקיי, הערה אחרונה שנוגעת עוד לקטנים, זה לוקח לי יותר מדי זמן, הערה אחרונה מדברת על שאר העינויים. מה קורה בקטנים לגבי שאר העינויים? אז הברייתא בדף ע"ח עמוד ב' כתוב תנו רבנן, תינוקות מותרים בכולן, חוץ מנעילת הסנדל.
איפה זה?
ע"ח עמוד ב'. המותרים בכולם חוץ מנעילת הסנדל. מה ישנה נעילת הסנדל? דאמרי אינשי עבדולי. הנחנה מאמרי אינשי עבדולי. זאת אומרת, למה נעילת הסנדל שונה? כי נעילת הסנדל יגידו שהגדול ילביש לו. ולכן אסור. ושאר העינויים לא. שאלת הגמרא מה זאת אומרת, גם שאר העינויים, אם רואים שהוא רחוץ, אז יגידו שהגדול רחץ אותו. או, כן, או... אז הוא אומר, רחיצה ושיחה, אימר מאתמול, אבדלי. רחיצה ושיחה, יכול להיות שעשו את זה אתמול. וסנדל, הגמרא מסבירה שזה לא, זה היום.
נו, ואם הגדול עשה לו, זאת אומרת, כאילו זה ספייה בידיים, רבי.
מה?
ואם הגדול באמת נתן לו את הסנדל, אז מה הבעיה?
פשוט נראה שאסור לספוט לו.
כן,
כן,
רק בגלל הסיבה שזה.
נכון. והם מותרים לכתחילה קטני. כן, התינוקות מותרים בכולם חוץ מנעילת הסנדל.
מה
הקושי?
אז מה הם מותרים?
רגע. אני צריך להסתכל שם, הגמרא כנראה מניחה שזה לא נקרא מותרים, אלא כיוון שאתה לא, לא, בסנדל, כיוון שאתה לא יכול מאתמול, אז יגידו שאתה מלביש לו עכשיו. אבל בשאר העינויים זה אפשרי מאתמול, כיוון שזה אפשרי מאתמול, אז יגידו שמאתמול הוא עשה לילד את הדבר הזה. אוקיי? ואז, אם נגיד אבל הוא יעשה את זה מהיום, אז יהיה אסור, נכון? רק כיוון שאתה רואה את זה על הקטן, אתה לא יודע אם הגדול עשה, ואתה לא תניח שהגדול עשה, כי הוא יכול לעשות את זה מאתמול. בסנדל אתה תניח שהגדול עשה, נכון? אני חושב שזאת הכוונה. כן. המותרים לכתחיל הקטני אומר רשי, שאם בא להימלך, אומרים לו, האכילה הוא רוחץ אותו, והאי שפיר ידד, היום עשה אולו. כן? משמע ש... ברור שאסור לעשות להם את זה היום. למה מותרים, למה מותר להם לרחוץ? כי אין חשש שיגידו שהגדול עשה, זה יכול היה לעשות גם אתמול, אנחנו לא נדע. אבל אם הגדול עכשיו יבוא וישאל אותי לרחוץ את הקטן ביום כיפור, ודאי שלא. שאלת הגמרא, אבל המותרים לכתחילה קטני. אבל כתוב מותרים לכתחילה, והגמרא מבינה שמותרים לכתחילה פירושו, שמותר לכתחילה לגדול לעשות את זה לקטן. אוקיי? אז אומרת הגמרא ככה. אלא אנך דלאו רביטאיו גזרו ברבנן. אנך דרביטאיו הוא לא גזרו ברבנן. יש דברים שהקטן צריך את זה בשביל החיים שלו, זאת אומרת בשביל התפקוד שלו. לעומת זאת, ב... מה?
זאת אומרת, מותר לחוץ אותו לכתחילה.
לא גזרו...
זה החיות שלו.
לא גזרו רבנן במקום ש... כן, במקום שזה החיות שלו. אבל מכאן משתמע שכל הנקודה זה רק בגלל שרבנן לא גזרו. מה עם ספייה בידיים?
זה לא איזה דרבנן, לא שהספייה בידיים דרבנן.
אולי הם מתכוונים פה לחינוך שלא נעשה את זה בעצמנו, אלא רק אפשרנו לו את זה. קשה קצת להבין את הגמרא פה. אולי אנחנו רק אפשרנו לו, לא, בידיים ודאי שאסור, נגיד לשיטות שיש איסור, כן? אבל פה הנקודה היא מדין חינוך, הייתי צריך למנוע אותו. בסדר, אז זה, נכין אמין, צריך למנוע אותו. אבל אם יכולים לתלות בזה שזה נעשה אתמול, ולא יאשימו אותי בזה שאני לא מנעתי אותו, אז זה מותר, אוקיי? אבל לא עסקו פה בספייה בידיים, שזה ודאי אסור, לפי השיטות שזה אסור. אבל גם לפי השיטות שזה מותר, אם זה מותר, אם ההיתר הוא בגלל פיקוח נפש ביום כיפור, אז שאר העינויים זה לא רלוונטי, ההיתר של פיקוח נפש. נכון? אז מה זה רלוונטי? רחיצה ושיחה זה לא פיקוח נפש. אוקיי? אם אתה אומר לי שאין בכלל ספייה בידיים ביום כיפור, אז גם בעינויים אין, זה לא משנה אם זה פיקוח נפש או לא. אבל אם אתה אומר לי שבאופן עקרוני יש, כל ההיתר הוא רק הפיקוח נפש, אז זה באכילה ושתייה. אבל בשאר העינויים, אז לא שאר בכלל. אז הקריאה של הגמרא פה לגבי השאלה אם זה חינוך, מה הדין של ספייה, או שהגמרא מדברת רק על חינוך, או שהיא מדברת גם על ספייה, תלויה בשאלה איך אנחנו נבין את איסור ספייה ביום כיפור. האם הוא מותר, האם הוא קיים, רק התירו אותו בגלל פיקוח נפש, וזה לא שייך פה. לכן פה זה יהיה אסור באופן עקרוני, ואז יוצא שכל הדיון פה הוא רק על דין חינוך, לא על דין ספייה בידיים. או שהספייה בידיים באמת לא נאסרה בכלל ביום כיפור, ואז אין דיון פה. צריך ברור שנגיד ביום כיפור בעינויים יותר קל בעינויים יותר שנייה בעינויים יותר קל להתיר את הספייה בידיים א' בגלל שהעינויים הם לכל היותר מצוות עשה נכון? לא לכל היותר סליחה יש שיטה ראינו כמה שיטות יש שיטה זה דרבנן כל העינויים, חוץ מאכילה ושתייה. כשאומרים העינויים, הכוונה זה חוץ מאכילה ושתייה. אז יש שיטות זה רק דרבנן, יש שיטות שזה עשה ויש שיטות שזה גם לאו. זאת אומרת, אין קראת, אבל זה גם לאו. אוקיי? לשיטות שזה עשה ולאו, זה כמו יום כיפור עצמו, כמו אכילה ושתייה. אבל לשיטות שזה רק עשה, אז פה אנחנו מצטרפים לשאלה אם יש ספייה באיסורי עשה. ביום כיפור עצמו, אז באכילה ושתייה ביום כיפור, אז יש גם לאו וגם עשה, אבל בעינויים זה רק עשה. אם זה דרבנן, אז זה תלוי מחלוקת רשב"א ורמב"ם, האם יש איסור ספייה בידיים על איסור דרבנן. כך שעל העינויים יש פה עוד צדדים להתיר את הספייה בידיים, מעבר למה שדיברנו על יום כיפור באופן כללי באכילה ושתייה. אוקיי? העינויים זה יותר קל, או יותר חלקי, או דרבנן, או רק מצוות עשה, ואז יש עוד אפשרויות להסביר למה פה לא יהיה איסור ספייה בידיים.
מה
הסיבה
שאסור להלביש את
הסנדלים
זה לא ספייה?
מה?
שאסור להלביש לו סנדלים, יום כיפור זה לא ספייה. איזה הסבר עוד יהיה?
מדין חינוך. לא להלביש לו. כוונה, לא מנעת אותו. אפילו בלי שאתה מלביש לו, אתה צריך גם למנוע אותו מדין חינוך. אם אין ספייה ביום כיפור, אתה חייב לקרוא את הגמרא כך. לשיטות הראשונים שאין בכלל איסור ספייה ביום כיפור, ראשונים ואחרונים, איך קוראים פה את הגמרא? זה חייב לעסוק רק במישור, רק במישור של החינוך, לא במישור של הספייה, כי ספייה אין ביום כיפור.
זאת אומרת, ההבדל בין סנדל לכל זה, שסנדל מה?
סנדל, יש חשש שישימו לו, שיגידו שאתה שמת לו.
סנדל, וכל השאר הוא אומר, זה חיותו.
לא, הפוך. הפוך.
כן. זה היה תורצה סופי, לא? הוא יכול להסתדר בלי סנדל כנראה.
כן.
הולכים יחדים גם ביום, גם בימים רגילים הולכים.
אה, כן, ולכן אסרו. הוא יכול להסתדר ולכן אסרו. כן, בדיוק. אוקיי. מה? שמה?
שהוא גם יכול,
להיות. אין לחינם? נכון. לא, זה לא פיקוח נפש, אבל זה כן רביטאיו. רביטאיו זה לא פיקוח נפש. רביטאיו הכוונה זה לצורכו של הקטן, הוא צריך בשביל לתפקד. זה כמו, יש ביטוי רביטאי, הוא בשביטת בהמתו, במחמר, הגמרא מדברת שמה, לא על מחמר, שביטת בהמתו. הגמרא אומרת שמה, שביטת בהמתו מוגדר כשהבהמה עושה את אחד מאבות או תולדות המלאכה. מה קורה כשהבהמה מלחכת עשב? בהמה מלחכת עשב בשבת, אני לא צריך למנוע אותה מזה, נכון? וכשהיא מלחכת עשב היא עוברת על איסור קוצר.
מי? מתי יוכל מצוות?
שביטת בהמתו. שביטת בהמתו פירושו, כשהבהמה שלי עושה אב או תולדת מלאכה, אני עברתי על איסור שביטת בהמתו. למה? זה כבר... לא, לא. שביטת בהמתו זה כשהבהמה עושה לבד. כן? לא אסור לה, אסור לי שהיא תעשה. כן? זה שביטה שלי, זה לא שביטה שלה. השביטה שלי זה שהבהמה שלי לא תעשה מלאכות, זה לא שביטה של הבהמה.
לצורכך שלא תעשה.
לא. לצורכה יכולה לעשות. לא. זה שאומרת הגמרא, היינו רביטאיו. אותה סברה. רביטאיו, הכוונה, היא אוכלת את זה בשבילה, וזה הלכה לצורך החיים שלה, שאלה איך מבינים את זה. האם זה היא אוכלת את זה בשביל עצמה ולא בשבילי, או שהיא, או שזה יוזמה שלה ולא שלי, אז פה אפשר, אבל הרביטאיו, הכוונה, זה נצרך לה לצורך התפקוד שלה, לחיים שלה, זה לא נוגע אליי. אז לכן, זה לא שאלה של פיקוח, הנקודה היא, כמובן לומר, רביטאיו זה לא פיקוח נפש. היינו רביטאיו, אין הכוונה, זה לא, רחיצה זה לא פיקוח נפש. אבל זה רביטאיו, זאת אומרת, קטן, לא נעים לו, או לא זה, אז צריך לחוץ אותו. זאת אומרת, ככה הוא מתפקד. זה לצורכי התפקוד הרגיל שלו, זה לא, זה נקרא רביטאיו, זה לא דווקא לצורך החיים שלו, זה פיקוח נפש בלי זה.
זה פרמטר שביטאיו הזה, זה
מה שהוא התחייב.
לא
להכניס. אז אני אומר, במקום שחכמים ראו שזה רביטאיו, לא גזרו. כשהוא חייב, אז הוא חייב. נגיד 13 הוא חייב. אבל כשרבנן באים לחייב אותו מדי רבנן, אז על זה הם לא גזרו.
אבל לא
באו
חייב, מדין חינוך הם חייבים.
נכון.
כי הם חייבים זה דאורייתא.
לא, דין חינוך הוא דה רבנן.
דין חינוך הוא דה רבנן.
ודאי. עם זה פתחתי את השיעור, גם השיעור הקודם דיברנו על זה, ודאי. דין חינוך הוא דה רבנן. זה גמרא בסוכר, ראינו את זה. טוב, אז זה באשר לנשים ולקטנים, אני אשלח לכם את הקובץ אחר כך, גמרתי את העניין הזה. אני רוצה להתחיל עכשיו את העניין של איסורי אכילה. אני אתחיל עם איזה מבוא כללי על איסורי אכילה, היחס בין זה לבין הנאה ודברים כאלה, ואחר כך ניכנס לאכילה ושתייה ביום כיפור. אכילה ושתייה ביום כיפור, כמו שכבר עלה גם בדיון הקודם, זה לא איסור אכילה רגיל, סטנדרטי, זה משהו קצת שונה. זה לא חפצה של איסור אולי, כן, היה פה קודם הגדרה כזאת, או... אנחנו נראה. אז אני אציג את זה דווקא דרך דיון באיסור אכילת חמץ. איסור אכילת חמץ, יש בו אלמנטים, במובן מסוים יש בו אפילו קצת דמיון ליום כיפור, אנחנו נראה את זה גם, קצת דמיון ליום כיפור, זה גם תלוי בזמן, זה גם לא ברור עד כמה זה באמת איסור חפצה רגיל, אנחנו נראה את זה עוד. וגם באמת יש המשנה בתחילת ביצה, שעור בכזית וחמץ בככותבת. כן. את השיעור של חמץ לפי בית שמאי הוא כמו השיעור של יום כיפור בככותבת. יש דמיון מסוים, מאספקטים מסוימים בין חמץ לבין איסור אכילה ביום כיפור. זה לא איסור אכילה סטנדרטיים. אז אני רוצה לדון רגע, לדון קצת בחמץ כדי לתת איזשהו רקע לאיסורי אכילה ושתייה ביום כיפור. חמץ הוא איסור אכילה מיוחד. אנחנו מכירים הרבה איסורי אכילה בתורה. כן, יש עורלה, יש חזיר, יש שרצים, דם, חלב, יש הרבה איסורי אכילה. חמץ הוא ייחודי מכמה היבטים.
יש שום דעתו, צריך
להישב דעתו. זאת אומרת, יש
דעתו. לא שהוא... כזית,
חלת. זה ביום כיפור. מה זה קשור לחמץ? ביום כיפור. חמץ זה איסור אכילה, זה לא איסור דעתו. ביום כיפור, כיוון שהחובה היא להתענות, לא איסור לאכול. אז רק ככותבת מפר את התענית. אבל אם האיסור הוא איסור אכילה, כזית זה אכילה. אחד הדברים שחריגים בחמץ, זה שכבר בתורה עצמה, בפסוקים של התורה עצמה, קושרים את חמץ לשעור. שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה נפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. שאור, חמץ, מילים נרדפות כאלה, נכון? או בפרק י' ב' בשמות, כמה פסוקים אחר כך, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כל אוכל מחמצת ונכרתה נפש האם מעדת ישראל. מצות יאכל שבעת ימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. מה זה שאור? אז התוספתא בביצה בפרק ראשון, התוספתא אומרת כך, איזהו שאור? המחמץ את אחרים. חמץ שנתחמץ מידי אחרים, ממתי קרוי שאור? מי שיפסל מלאכול הכלב. זאת אומרת, שאור זה חמץ כזה, כמו שמרים. שאתה מכניס את זה לתוך עיסה, וזה מטפיח אותה, כן? מחמיץ אותה. וממתי הוא נקרא שאור הדבר הזה? זה באופן עקרוני זה חמץ. אם אתה מחכה הרבה, אז הוא הופך לשאור, הוא מחמיץ מאוד. אוקיי? ואז הוא גם יכול להחמיץ עיסות אחרות. אם אתה מחכה, כך עשו שאור. זאת אומרת, פשוט לקחו חמץ וחיכו הרבה זמן, עד שהוא מחמיץ. אוקיי? ממתי זה כבר מפסיק להיות סתם חמץ ונהיה שאור? ממתי שהוא נפסל מאכילת כלב. כי לחם הוא חמץ, אבל לחם הוא אוכל טוב לבני אדם. שאור הוא פסול לא רק לבני אדם, גם לכלבים. עכשיו, זה דבר מוזר. איך יכול להיות שיש אוכל, שיש איסור אכילה בפסח של דבר שלא ראוי לאכילת כלב? בכל איסורי האכילה בתורה, אם הדבר לא ראוי לאכילת אדם, אין איסור דאורייתא. אם הוא לא ראוי לאכילת כלב, אין אפילו איסור דרבנן. אין שום איסור. לא, כן, בתורה זה מוזכר ביחד עם החמץ, והחכמים, כן, לומדים שזה גם איסור אכילה על השאור, כן. אז ה...
זאת אומרת, מבינים מה שחז"ל אומרים שיעורים על שאור, זה הכוונה לאכילת כלב, לא רק להשעות אותו, אלא גם לאכול אותו.
מה?
מה שחז"ל רצו להגיד שיעור על שאור, זה לא רק להשאיר אותו, אלא גם לאכול אותו.
כן.
ככה מבינים.
אבל שבתורה... בתורה באמת לא תמצאו את השאור בהקשר של האכילה, רק בהקשר של הבעל ייראה. תמיד הפסוקים מדברים, אז החמץ הולך לכיוון של אל תאכלו אותו, והשאור זה בעל ייראה ובעל יימצא. לפעמים גם החמץ זה בעל ייראה, אבל שאור זה תמיד. למה? כי אין דרכם של בני אדם לאכול את זה, אבל יש איסור אכילה גם על שאור, כמו בחמץ, וזה לא ראוי לאכילה. אז הדבר מאוד מוזר.
גיד הנושה למשל, אותו דבר, אם זה לא בר אכילה...
נגיע גם לגיד הנשה, זה הערה טובה, נגיע גם לגיד הנשה. נגיד אנשי דומה באמת. אז פה יש כל מיני הסברים, אולי זה חידוש מיוחד של הכתוב, ולכן למרות שהוא לא ראוי לאכילה, הכתוב עצמו אסר אותו, למרות שהוא לא בדיוק אוסר אותו, הוא אוסר אותו בבעל ייראה, לא באכילה, אבל אולי יש הקש או משהו כזה. אחי עזר אומר, זה מתחס חינוך, פרי מגדים, כל מיני אחרונים רוצים לטעון, אולי זה חידוש מיוחד של התורה. אבל גם אם זה חידוש מיוחד של התורה, עדיין צריך להבין למה. למה התורה מחדשת דווקא פה, שגם דבר שלא ראוי לאכילה, יש עליו איסור.
אז יש רב קבין, סליחה, בעניין שגיד הנושה, כתוב לא תאכלו. יש עניין של אכילה.
נו.
בשעור אין מושג של אכילה בכלל.
זאת אומרת, בתורה לא, אמרתי. חמץ מופיע בהקשר של אכילה. וחכמים לומדים ששעור וחמץ... וחכמים לומדים ששעור וחמץ, שניהם נאסרו באכילה. אמרתי שבתורה זה לא כתוב לחכמים. כנראה מההיקש של התורה בין שעור לחמץ. שעור וחמץ זה אותו דבר. זה מילים מתחלפות בפסוקים, שעור וחמץ. זה נראה כאילו שמדברים על אותו דבר, זה בכלל לא נראה כמו שני מושגים. זה שני מילים לאותו מושג. זה מסבירים לך חז"ל. בפסוקים כשתקרא אותם, אתה תתרשם ששעור וחמץ זה שתי מילים נרדפות. אז נדמה לי שאולי אפשר למצוא לזה בסיס בגמרא בביצה. צילמתי פה דפים, אולי תקחו את זה. אמנם כבר לא נספיק היום הרבה, אבל... תסתכלו את המשנה ואת הגמרא בביצה. זה המקור הראשון, נכון? בית שמאי אומרים, שעור בכזית וחמץ בכקוטבת. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. מחלוקת, הלכה כבית הלל כמובן שזה וזה בכזית. שואלת הגמרא, מהי טעמה יהודה בית שמאי? למה בית שמאי אומרים ששעור בכזית וחמץ בכקוטבת? למה שואלים על בית שמאי? כי ההסבר הפשוט הוא בית הלל, איסורי אכילה בתורה הם נאסרים בכזית. מאיפה בית שמאי ממציאים את הכותבת הזו? אם כן, לכתוב רחמנה חמץ ולא באי שאור. ואנה אמינה, ומה חמץ שאין חימוצו קשה וכזית, שאור שחימוצו קשה לא כל שכן. שאור דכתב רחמנה למה לי? לומר לך שיעורו של זה, לא כשיעורו של זה. אומרים בית שמאי, האיסור על שאור מיותר. הייתי לומד אותו בקל וחומר בחמץ. מה החמץ שאין חימוצו קשה אסור, והוא כזית, אז שאור ודאי שהוא אסור. אז למה כתבה התורה שאור? ללמד אותך שאיסורו של... ללמד אותך ששאור באמת בכזית, אבל חמץ הוא בככותבת. למה לא ההפך?
בדיוק הפוך הייתה.
אתה יודע, זה הפוך.
לא, למה?
למה צריך להיות הפוך?
למה? אתה יכול ללמוד, אם שאור נאסר, אז ברור שחמץ יהיה אסור.
למה?
כן, אם דבר שלא ראוי לאכילה נעשה.
גמרא לא אומר.
לא, אבל היא...
גמרא דנה פה רק לפי חימוצו קשה.
חימוצו קשה, זה מומד.
מה שאתה מאיר זה הערה טובה, זה שאלה טובה לגמרא, עוד רגע נגיע אליה. בגמרא את הקל וחומר עושים לא בגלל שזה ראוי לאכילה וזה לא ראוי לאכילה, אלא מה עוצמת החימוץ. השיעור הוא חמוץ יותר מהחמץ. הסימן שהוא יותר אסור. איסור יותר מרוכז, נקרא לזה כך. אז לכן השיעור שלו הוא כבר בכזית אסור. חמץ שהוא איסור פחות מרוכז, אז זה ככותבת. אז אם כבר יש פה ייתור, ואנחנו לומדים את זה לעניין השיעורים, שאחד זה בכזית ואחד זה בככותבת, החלוקה של הגמרא ברורה. החמץ הוא בככותבת, והשיעור הוא בכזית. בסדר? השאלה שעדי שאל היא שאלה מצוינת. הגמרא פה מתעלמת לחלוטין מציר שהוא הרבה יותר חשוב מאשר עוצמת החימוץ. זה לא ראוי לאכילה בכלל, השיעור. עד שאתה מחדש לי בכלל שהשיעור אסור, להגיד שהוא יותר חמור מחמץ? איך הוא יותר חמור מחמץ? הוא לא ראוי לאכילה בכלל. אז עוד מה, תראו בגמרא בהמשך. ובית הלל, צריכה, דאי כתב רחמנא שיעור, הווה אמינא משום דחימוצו קשה. אבל חמץ דאין חימוצו קשה, אימה לא. כן, שיעור לבד אי אפשר היה ללמוד, כי אז הייתי חושב שכל מה שאסור זה רק שיעור, אבל חמץ שחימוצו לא קשה, אז לא. שימו לב שבשלב הזה הם מקבלים את צורת החשיבה של בית שמאי, שמידת החימוץ היא הציר הרלוונטי שקובע את החומרה, נכון? אבל עכשיו הם ממשיכים, והיא כתב רחמנא חמץ, משום דראוי לאכילה, אבל שיעור שאין ראוי לאכילה, אימה לא, צריכה. פה פתאום עולה הצד השני. בקיצור, הם אומרים ככה, יש יחס אמביוולנטי בין חמץ לשיעור. יש חומרה בשיעור, ויש קולה בשיעור. החומרה בשיעור זה שחימוצו קשה, והקולה בשיעור זה שהוא לא ראוי לאכילה. וכיוון שכפר לכתוב את שניהם. נכון? אז יש לי עכשיו קושייה על בית שמאי וקושייה על בית הלל. ובית שמאי ממש קשה. איך אתם מתעלמים מזה שהשיעור לא ראוי לאכילה? לפחות בתור פירחה לקל וחומר. בית הלל לא מתעלמים מזה. אבל עדיין, אחרי שבית הלל עושים את הצריכות, סוף סוף התורה, עדיין, גם לפי בית הלל אמרה ששאור וחמץ שניהם אסורים. למה? פה זה לא קושייה, זאת שאלה. על בית שמאי זה קושייה. על בית הלל זאת שאלה. זאת אומרת, בית הלל אומרים, למה שאור אסור כמו חמץ? כי התורה כתבה. בסדר? אחרי שהתורה כתבה, אז היא כתבה, גזרת הכתוב. בסדר, אבל למה באמת? שווה לחשוב, למה? בכל מקום אחר דבר שלא ראוי לאכילה לא נאסר. למה בחמץ התורה אוסרת? בית שמאי זה הרבה יותר גרוע. בית שמאי טוענים אם התורה לא הייתה כותבת שאור אלא רק חמץ, אני לבד הייתי אוסר שאור. לא צריך שהתורה תכתוב את זה, זה מיותר. לכן זה בכזית וזה בככותבת. איך היית לומד שאור? אם היה כתוב חמץ, אז זה חמץ בגלל שהוא ראוי לאכילה. שאור לא הייתי מעלה בדעתי לאסור, הוא לא ראוי לאכילה. אבל אם אתה תאכל את השיעור לבד...
כן, אולי לא עושים אותו לבד, אבל אני כן שם אותו בתוך הלכת.
אז אני שואל, אבל אם אתה אוכל עכשיו... אני מבין, זה כמו תבלין כזה. האם אתה אוכל את השיעור לבד עכשיו? אם אכלת אותו במסגרת לחם, אז ברור, כי אכלת לחם. זה שיש בתוכו שיעור, אז זה לא משנה, זה חלק מהלחם. אבל אם לא השתמשת בו, אלא אתה אוכל את השיעור עצמו, אז זה שהוא ראוי להחמיץ יסוד אחרות, אז מה? אבל עדיין, הוא לא ראוי לאכילה, אז מה עם מצרך מזון? גם תבלין שלא ראוי לאכילה, אם אכלת אותו, אתה פטור. תבלין שעשוי לא יודע, מאיסור, בסדר? ואם תכניס אותו לתוך ג'לטין, לא יודע, משהו כזה, בסדר? אז לשיטות, יש כל מיני שיטות בג'לטין, לא משנה. אבל נגיד, שאתה מכניס אותו לתוך חומרים אחרים, זה חומר מאכל לכל דבר, אתה משתמש בזה בתעשיית המזון. אם תאכל ג'לטין לבד, זה לא יהיה איסור.
אולי באמת גם מאכל בסדר.
מה?
לא
פתאום, זה השמיים, בתוך הלחם, לא מוציאים
אותם. באמת לזה כתוב לא בית שמיים, שרק אם אתה מכניס את זה, לא רואים אתה אוכל.
שעור אסור לבד. אחרי מה זה שעור בכזית? שעור בכזית זה לא הכוונה שעור בתוך הלחם בכזית.
לא, לא.
כשאתה אוכל את השעור לבד, השיעור הוא כשאתה עבור בכזית. כשאתה אוכל לחם, כשיש בתוכו שעור, זה בכותבת.
אם שמת בתוך לחם שעור כזית, ואז כל הלחם הפך לאיסור. כמו שנגיד, לא יודע מה יש כל...
לא, אבל הלחם הוא איסור בלי קשר לשעור. הלחם הוא סתם חמץ. אתה לא צריך את השעור בשביל לאסור את הלחם. פה מדובר כשאתה אוכל את השעור לבד.
כדי שהשעור יהיה אסור, הוא חייב להיות בתוך לחם.
מה פתאום?
אבל אם השעור הוא בתוך לחם, אז זה לחם. זה איסור חמץ, זה לא איסור שעור. מה זה אולי לא? אז מה, איך נעשה הלחם? הלחם נעשה על ידי החמץ שבתוכו, השעור שבתוכו. כל חמץ הוא כזה.
אם תיקח למשל שעור של תרומה, ותכניס אותו ללחם...
זה משהו אחר, כי זאת בעיה של תרומה.
רק אבל זה יהיה בסוף לחם או תרומה?
לא, אז לכן אני אומר, שם אתה יכול לדון. כי שם הלחם בעצמו הוא לא תרומה, אבל אולי השעור שמעמיד אותו, הוא נותן לו את כולו תרומה, שם תרומה. אבל פה הלחם מצד עצמו הוא חמץ. אתה לא צריך את השעור שיאסור לי את הלחם. פה הדיון הוא בשאלה אם אתה אוכל לחם, שבתוכו גם שעור, כל לחם יש בתוכו שעור, או שאתה אוכל שעור, אוכל שעור לבד. ואז השיעור הוא בכזית, לא בככותבת. מן החינם, זה אותו דבר. לא דרך אכילה, זה הכוונה לא ראוי לאכילה. זה אותו... שלא כדרך אכילתן, זה נקרא הדבר לא ראוי לאכילה בדרך כלל. עוד נגיע גם לזה. אז כך, אז לכן בעצם קשה פה בין לבית שמי ובין לבית הלל, כמובן לבית שמי קשה הרבה יותר. כי בית שמאי טוענים שאפילו אם לא היה פסוק שאוסר שעור, אני הייתי אוסר מסברתי. אם חמץ אסור, השעור קל וחומר שאסור. מה, אתה מסברתך לבד, בלי שיש פסוק, היית אוסר דבר שלא ראוי לאכילה? איך? בית הלל, יש להם מקום מפסוק. עדיין יש מקום לשאול את התאי מדקרה. למה התורה פה אוסר את דבר שלא ראוי לאכילה, כשבשאר המקומות הכלל הוא שלא? או למה לא תלמד מפה? בעניין אהב לכל המקומות אולי. למה, מה הבעיה? בסדר? אז, אבל זה, לפי בית הלל יש מקור, אני רק לא מבין, זאת שאלה, זאת לא קושייה. לפי בית שמאי זאת קושייה. איך היית לומד לבד בלי התורה, בשעור אסור?
מה הפסוק בתורה לגבי שעור?
מה?
מה הפסוק בתורה לגבי שעור?
קראתי קודם.
לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור, זה מקום אחד.
תשביתו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה. או שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. מצות יאכל, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור. אתה חוזר כל פעם על דברים שדיברנו, דיברנו על זה כבר. שאלת, אתה עצמך שאלת את זה קודם. ומה עניתי? ומה עניתי? שחזל הקישו את זה בפסוקים, למרות שבפסוקים השעור לא כתוב על אכילה, חזל הבינו שבין בשעור, בין בחמץ, יש גם איסור אכילה וגם איסור בעלי רעי. בסדר? הרמב״ם מרגיש בדבר הזה, תראו אצלכם בתחילת הלכות חמץ ומצה. כל אוכל כזית חמץ בפסח בתחילת ליל 15 עד סוף יום 1:20, במזיד חייב כרת, שנאמר כי כל אוכל חמץ ונכרתה, בשוגג חייב חטאת. אחד אוכל, אחד ממחה ושותה. הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהניה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהיה בו יתר אכילה. והמניח חמץ ברשותו בפסח, אבל פי שלא אכלו, עובר בשני לווים, אין לו יראה ולא יימצא. ואיסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמצים, אחד הוא. בין החמץ ובין השעור, שניהם אסורים. אוקיי? אותו איסור. נדמה לי שיש פה רמז ברמב״ם שהוא הרגיש בקושי. למה הוא מוסיף שבו מחמצין? למה זה רלוונטי? איסור החמץ ואיסור השעור שבו מחמצין, אחד הוא. הוא בא להסביר למה איסור החמץ ואיסור השעור זה אותו דבר. כי בו מחמצין. למה שעור אסור כמו חמץ? כי השעור מחמצין בו, אז הוא עצמו נחשב גם חמץ. עוד לא הסברתי, אני רק אומר, זה מה שהרמב״ם אומר, מילולית קודם, אוקיי? מעין מה שאתה רצית להגיד קודם.
זה לא בית
שמאי. רגע, תכף, לא, אנחנו לא פוסקים כבית שמאי, לא משנה, אבל הרמב״ם מסביר פה את התאמה דקרא. למה התורה אוסרת את השעור? כי מבחינתנו השעור הוא חמץ, כי מחמצים בו, למרות שלא ראוי לאכילה, אבל מחמצים בו. מה זה אומר? יש רמב״ם בהלכות שבת, הרמב״ם כותב בפרק ת' הלכה י' ד', עושה אין הצבע, הרי זה תולדת צובע. מי שמכין צבע, לא צובע איתו, על בד או משהו כזה, מכין צבע. זה תולדת צובע, חייב סקילה, או חטאת. אוקיי? שואל על זה הרייבד, ואני לא הייתי סבור שיתחייב משום צובע, עד שיצבע דבר שנגמרה בו מלאכת הצבע. אבל צביעת מים שאינה לצורך עצמן, לא, הכנת צבע זה צביעת מים בעצם. אתה מכין צבע, אז אתה... נכון? אבל צביעה פירושו לקחת בד, או נייר, או לא יודע מה, ולצבוע אותו. לא להכין את הצבע. אז פה באמת נראה שמבחינת הרמב״ם, הדבר שבו אני משתמש כדי לצבוע, אם אני מכין אותו, אני עובר משום צובע, זה נקרא צובע. קצת מזכיר את הסברה שהוא אומר על השעור. כיוון שהשעור הוא זה שמכין את החמץ, אז השעור עצמו נחשב חמץ. יש ברמב״ם דברים כאלה בעוד מקומות, גם בהלכות שבת במיוחד, יש שם על מחבס, אני מביא את זה. מה? שמה? להכין אותו לתפירה. אוקיי. שבגלל שזה הכנה לתפירה. אוקיי. יש עוד, יש גם במחבס נדמה לי, יש לו כמה, יש לו בכמה מלבן, יש לו בכמה מקומות הוא אומר את זה. בכל מקרה, אתה יכול, זה הסבר מושגי. זאת אומרת, אתה יכול להגיד לי שהשעור מושגית נקרא חמץ, כי סך הכל איתו מחמצים. שעור הרי זה באמת חמץ מאוד חמוץ, זה שעור. אז הסברת לי למה השעור נקרא חמץ, אבל זה לא עיקר השאלה. לא אכפת לי שהוא נקרא חמץ. אבל עדיין הוא, לא, הוא חמץ, אבל הוא חמץ שלא ראוי לאכילה, למה לאסור את זה? ההסבר של הרמב״ם נראה ממנו שברגע שאני אשכנע אותך שלשעור קוראים חמץ, אז אתה לא צריך להיות מוטרד מזה שהוא לא ראוי לאכילה. מה שחשוב זה איך קוראים לו. בסדר? וזאת שאלה מעניינת, למה? מה הרעיון פה? אז כדי להבין...
במקרים אחרים שלא רואים לאכילה, אז לא יכול שלא קוראים להם בשם הזה.
מה?
זאת אומרת, אם חזיר נפסל מאכילה, הוא כבר לא חזיר. אבל פה אתה קורא לו, למרות שהוא לא רואה לאכילה, עדיין אתה קורא לו חמץ. אם אתה הולך נגיד,
למה הוא קורא לאכילה? זה
לא ראוי לאכילה? לא, לקחת חזיר ואחר כך הוא יתאפש לך. לא ראוי לאכילה, אז הוא כבר לא חזיר.
אז הוא כבר יצא מגדר חזיר.
כבר לא בשם שלו. זה לא שהוא חזיר שלא ראוי לאכילה כבר פה. זאת אומרת, אין מה מושג כזה, שעור שלא ראוי לאכילה. שעור שלא ראוי לאכילה זה חמץ.
זה הערה מעניינת, לא חשבתי על זה, הערה מעניינת.
אם אתה הולך לפי השם.
זה הסבר אפשרי, אני לא חשבתי על זה. הסבר אפשרי, אני שומע אותו, צריך עוד לחשוב עליו. אני אציע הסבר אחר, בסדר? לא, למה? זה כן מטרת את בית שמאי, למה זה לא מטרת את בית שמאי? למה לא? לפי בית שמאי, כיוון שהשעור נקרא חמץ, כי מחמצים איתו איסות, אז לכן הוא אסור. זה שדברים אחרים שלא ראויים לאכילה לא נאסרים, כי הם לא חזיר, או לא חלב, או לא...
הלחם ידעו מראש, כאילו, בלי פסוק התורה.
מה הבעיה? כי הוא נקרא חמץ.
כבר לפני התורה הם ידעו שזה קרוי
חמץ. לסברה, כי הוא נקרא חמץ, בגלל שהוא מחמץ, איסות אחרות.
בלי התורה אני יודע שהוא קרוי חמץ.
לא התורה לימדה אותי את השם של השעור, אני יודע שהשעור נקרא חמץ, כי הוא מחמץ, איסות. זה הסברה. לפחות זה יכול להיות הסבר בדעת בית שמאי. טוב,
הסברה שלו, אם השעור לא נחשב לאחר שהוא לעשות שעור, לא בר אכילה, אתה לא יכול להגיד שהוא בכלל חמץ.
למה? כן. בגלל שאיתו מחמצים, אז הוא נקרא חמץ. בדיוק זה מה שהוא טוען. להבדיל מחזיר, שחזיר כשהוא לא ראוי לאכילה, אתה יכול להגיד, אין עליו שם חזיר. חזיר זה אוכל, זה בשר, שאוכלים אותו. ברגע שהוא יתאפש או לא ראוי לאכילה, אז הוא לא חזיר. בסדר? אבל שעור, גם למרות שהוא לא ראוי לאכילה, אי אפשר להגיד שבגלל זה הוא לא חמץ. הוא לא ראוי לאכילה בגלל שהוא אולטרה חמץ. שהוא חמץ מאוד חמוץ. והראיה שמחמצים איתו איסות אחרות, זה מה שהופך את האיסות האחרות לחמוצות. אז איך אתה יכול להגיד שהוא עצמו לא חמץ? הוא אבא של כל החימוץ.
אם התורה אוסרת במפורש משהו שהוא לא ראוי לאכילה, אז זה עומד כמו נכנס להגדרה של המושג. זאת אומרת, אם התורה הייתה עכשיו
אוסרת... אז זה בבית הלל. אני רוצה לטעון את זה אפילו בבית שמאי. כי בבית שמאי טוענים שאפילו בלי התורה הייתי אוסר שעור.
לכן זה כותב.
כי חימוצו קשה. זאת אומרת, בבית שמאי, הסברה הזאת יכולה להסביר. בבית הלל זה תמה דקרא. יכול שאתה יכול להגיד שהפסוק אוסר את זה מסיבות אחרות, אבל זה גם יכול להיות הסבר בפסוק, אבל זה לא נצרך. בבית שמאי זה הסבר נצרך. טוב, אני אעצור כאן, כי אני צריך פה עכשיו להתחיל את הסוגיה בפסחים. תשאירו אצלכם את הדפים ותביאו את זה בפעם הבאה.
יום חמישי אין שיעור.
לא, יום חמישי אין שיעור כי זה דף... זה, כן, יש יום יום... שאלה טובה. אני אשמור פה דפים קצת ב... כן. לא, רשמתי ישר.
Gidersiz, gidersiz.